אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם, הסיכוי להידבק בקורונה בטיסה הוא קלוש מאוד, 0.3%, כך עולה ממחקר שנערך על ידי צבא ארצות הברית. רגע לפני שאתם אורזים מזוודות, נדבר עם דוקטור אירן שנקר על המחקר הזה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. אירוע נדיר תועד על ידי אסטרונומים, חור שחור שבולע שמש בתיאבון רב, ועוד ענייני חלל משקיפים על ביטל ג'וס. אסטרונומים קוראים לערוך תצפית טלסקופית קבועה על ביטל ג'וס, כוכב, כדי לנסות ולהבין מה הסיבה לכך שהאור שלו התעמם לאחרונה. ועוד עניינים, אבולוציה, הנמלים רק הרוויחו מאובדן היכולת לעוף, כך עולה ממחקר חדש, מה הן הרוויחו מיד, וגם האם יש קשר בין רעב לזיכרון. מתברר שהורמון הרעב לא משפיע רק על שאלות כמו מתי ואיכן בעל החיים יאכל, אלא גם משפיע על הזיכרון של בעל החיים. ספורט, אחי תמסור לי, יש לי יד חמה. מיד נשמע על ניסיון מדעי להתמודד עם תופעת המומנטום או היד החמה בספורט, ובריחת מוחות וקורונה. כ33,000 מדענים ישראלים לא חיים בישראל. האם תקופת קורונה היא זמן טוב להשיב אותם לכאן? ועוד עניינים, האורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. הסיכוי להידבק בקורונה בטיסה הוא 0.3%, כך עולה ממחקר שנערך על ידי צבא ארצות הברית. סיכוי קלוש מאוד. על פי המחקר, רק 0.003% מחלקיקי האוויר מגיעים מנוסע אחד לאחר, גם אם זה יושב לצד זה. אז רגע לפני שאנחנו משליחים הכל ועולים על המטוס הקרוב לאנשהו, אנחנו רוצים לברר את העניין. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אירן שנקר, רופא תעופה וחלל. שלום.
שלום.
זה אומר ששלושה אנשים מתוך אלף, האמת ש3.3% נשמע באמת שואף לאפס, אבל זה אומר ששלושה נוסעים מתוך אלף עשויים להידבק.
הרשת גואשת. בשעות האחרונות מאבקים אדירים בין מדענים, רופאים, חברות תעופה, רגולציה. הידיעה הזו ברור. לא הייתה תקופה בבוינג וארבס היו כל כך קרובים ומאוחדים בדבר אחד. לא שהמטוסים שלהם טובים, אלא שאי אפשר להידבק. אבל לא כך. דוקטור דוד פרידמן, מומחה למחלות אמריקאי, שהיה צריך להשיג ביאטה, ארגון התעופה העולמי, את התוצאות האלה ואחרות, אומר, חבר'ה, אתם לא יודעים מתמטיקה, אתם לא יודעים מדע, לא נכון, והוא לא היחידי. ואיך אגב, המחקר האמריקאי שמוצע לכאורה בצבא האמריקאי, מחקר שמאומן על ידי חברות תעופה אמריקאיות, כמו כל חברות התעופה בעולם, מנסים לשכנע אותנו לעלות על דבר חלול, סגור ואטום, שאוויר מתחלף בו באמת תוך 3 או 6 דקות במטוסים שונים, אבל עובר ליד האף של כל אחד מהנוסעים, ואם אחד מהנוסעים יתפש ללא מסכה שהוא חולה והוא ספרדר, מה שנקרא, הוא ידביק לעתים 92% מאלה שלידו. נכון הדבר שהמחקרים הראשונים בגל הראשון של מרץ הוכיחו שמסוכן מאוד לעלות על מטוסים, ולכן החוקה ורוב חברות התעופה סבלו. כעת בגל השני בכל העולם חובה לעטות את המסכה. כנ"ל מתברר שצוותי האוויר מוכיחים פעם אחר פעם שאחוז ההידבקויות שלהם נמוך יותר. אבל זה עוד לא אומר שבטוח להיות במטוס. כולם צודקים, אבל אם אתם שואלים אותי, מאוד מסוכן לעלות על מטוס, ואני אסביר אולי מדוע בהמשך.
אז מה זה אומר שהמחקר שגוי? זה הרי מחקר רציני של צבא ארצות הברית שנערך על מטוסי בוינג 767 ו-777 של חברת יונייטד האמריקאית. מה הבעיה במחקר?
מחקרים זה כמו שבעיקר דווקא הפוך. הפחידו אותנו מאוד מלגעת במשטחים. כל דבר שניגע נדבק ממנו. והדבר לא בהכרח נכון. המחקר היה צודק בזמנו. ואכן הוא מצא את ה-RNA של הנגיף. אך הוא לא מצא נגיף שניתן להתרבות, לא נגיף שיכול להדביק אותן. ולכן, מחקר in vitro, מחקר מעבדתי, גם שנעשה לי בגוף מדעי בתוך צבא אמריקה, שאני מאוד מעריך את הגופים המחקרים בו, וחלקתי כברת דרך ארוכה בשירות בצבא האמריקאי ובאיירפורס האמריקאי, וראיתי איך עושים מחקרים, הם מחקרים in vitro. לקחת בובה ולקחת מכשיר שדוגם ולהגיע למספרים, הם נכונים. אבל לא יכול להיות ש-70% מההדבקה בגל הראשון בישראל באה מנוסעים שחזרו מחול, בייחוד מארצות הברית, וגם בגל השני, ממדינות ירוקות.
רגע, אז בוא תסביר את המשפט האחרון. אתה אומר שבגל הראשון החוזרים מחול היו גורם חשוב בהדבקה, מה, תוך כדי הטיסה או כשהם נחתו? זאת אומרת, מה בדיוק קרה? מה גרם להדבקה יחסית המונית?
אז זה בדיוק הדבר בין מעבדה לבין החיים המציאותיים, וחייבים להגיד, אני היום מנהל רפואי באחד מהערים הכי מוקות קורונה, ורואה את זה מהגל הראשון דרך הגל השני. הדבר מורכב מסיבה אחת, לצערי זה לא סיבה אחת, שאחד יש את הנגיף, והוא מאוד ארמומי, שתיים יש את הנשא שלו, שאם הוא בין הבודדים שמדביקים יותר מאשר אחרים, אז הוא יכול להדביק עשרות אנשים. וכשאתה עולה למטוס, זה רולטה. אתה לא יודע ואתה לא יכול לדעת מי יושב שלוש סורות לפניך. וגם אם האוויר מתנקה בשש דקות, איך אם הוא מתנקה, הוא יעבור לידך כל האוויר הזה עם כל המיליוני חיידקים שהוא יתעטש, ויגיע אליך. נכון שאם כל הנוסעים יעשו מסכה 10 שעות לניו יורק, ולא יורידו אותה, אז לכאורה יש לנו 2 מטר אולי, וגם אם האוויר עובר ליד, הסיכוי להידבק הוא נמוך מאוד, שזה מה שהמחקר האמריקאי. אבל 10 שעות באזור סגור, שאתה מאוד יבש, ואתה רוצה לשתות, אנשים מורידים את המסכה לפרקי זמן קצרים, אנשים מפיצים, אנשים נושמים, ולכן הם גם יכולים להדביק במהלך הטיסה. ועובדה,
למרות מסכות, למרות מערכת סינון שאני בטוח שבהרבה מאוד חברות התקינו, עדיין יש רגעים שבהם אנשים יסירו את המסכות, וגם כפי שאתה אומר, הסינון הוא לא מיידי של האוויר, הוא עובר דרכך, ואז איכשהו נשאב וחוזר אליך. זאת אומרת, זה לא משהו הרמטי.
נכון, יותר מזה צריך לחשוב, כשאנחנו מדברים נוסעים לחול, זה לא טיסה לשום מקום כמו באוסטרליה. אנחנו לא עולים למטוס בשביל להסתובב ולחזור. הטיסה לחול, הטיסה המטוסים, מביאה אותנו ליד. השירות ביד הזה, ולא בביתנו הבטוח, מסוכנת. והמרכיב השלישי, עם כל הבדיקות המהירות שנעשים גם כאן בארץ, וכל השאלונים לקראת עלייה למטוס, ב10 שעות אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שאכן עלו נוסעים בריאים, או נוסעים שלא פיתחו מחלה. צוותי האוויר כן נבדקים טוב. יש היום אפילו מסכה חכמה שיכולה במהלך הטיסה לדגום את רמת חמצן והדופק ומדדים אחרים וחום, ולהתריע אם נהיית חולה אחרי 6 שעות, ואולי אפילו להזיז אותך למקום אחר, או להגן עליך אחרת בטח מפני הנוסעים. אבל אוסף הנוסעים הרבים, אחד היעד שאתה טס אליו, השירות, הטרנספורטיישן, הנמל תעופה, אולי האוטובוס, המלון, מעלים את הסיכוי להידבק ברמה הרבה יותר מ-0.03. וגם השירות במטוס, סליחה רגע עוד שנייה, זה לא הבובה והניסוי התיאורטי, אלא הניסוי הוכיח גם בגל הראשון, שהיינו ללא מסכות ולכן הרבה מאוד נדבקו, ולמה הם נדביקו? הם נדביקו כי הם לא נכנסו להסגר. היום כשאתה חוזר לחול ונכנס להסגר, הסיכון שאולי תהיה חולה פחת, אבל קיים, אבל המטרה שלנו שלא תדביק מישהו אחר. עדיין לצערי מהמחקרים הנוטים לשני הכיוונים, אי אפשר להגיע לדעתי להחלטה ברורה ומדעית עדיין.
אז רגע, באמת מחקר כזה הוא אמור לקדם אינטרס של חברות תעופה שכבר לא יודעות מה לעשות כדי להביא עליהן לקוחות? זה העניין?
זה לגיטימי שחברות התעופה, יונייטד ואחרים, ינסו לבחון בצורה חיובית מה מגן על הנושאים, והם עושים דברים מדהימים על מנת לשפר את הברית שישארו דרך אגב גם אחרי הקורונה. לדעתי יהיה הרבה יותר בטוח לא להידבק בשפעת ובשחפת, ואני לא יודע מה במהלך הטיסות, מהשינויים שחברות התעופה עושים כרגע. אנחנו במהפכה תעופתית, וגם בכל התהליך הלוגיסטי עד הגעתנו למטוס. אבל אי אפשר לעשות את ההגנה המלאה עדיין, ואותו דבר יצרני המטוסים. גם איירבס וגם בואינג מבינים את הסכנה לכל התעשייה הזו. אם החברות לא יטיסו, הם לא יזמינו, המנועים לא יתחלפו, החלקים לא יתחלפו, זה קטסטרופה לחברות האלה. וזה לא רק שתי החברות של בואינג ואיירבס שהתאחדו היום יחדיו עם ארגון התעופה העולמי יאטה, על מנת להגיד בטוח, ואחד מהחוקרים הכי רציניים בתחום, אותו דבר גם ה-CDC, תפתחו את אתר ה-CDC, הדבר הראשון שאומר לאומה האמריקאית, מסוכן לטוס, תישארו בבית, למרות שיש נשיא אמריקאי שחושב אולי אחרת. לא שזה שחור ולבן, אפשר לטוס, אבל זה סיכון מחושב שצריך לקחת אותו.
אוקיי, אבל האם אין מצב היפותטי שבו פשוט בודקים כל אדם שמגיע לנמל תעופה באיזושהי בדיקת בזק, ורק מי שלא נושא את הנגיף עולה לטיסה?
זה מה שמנסים, חברות התעופה, גם ממשרדי הבריאות בארץ ובעולם. השיטה הזו היא לא כמו שבודקים לנו את המזוודות. זה לא כמו שבודקים שלא נעלה חומר נפץ או מעבר את המעבר ברנטגן. לא הגענו ליעילות הזו. ולכן האחוז שאתה לוקח מאות אנשים לטיסה של 4-10 שעות, צפון בסיכון מיותר בשלב הזה. עכשיו, אם זה הייתה שפעת, ומה שאנחנו יודעים, הרבה אנשים אומרים, אני נסיע לחול, אני חוזר במטוס, אחר כך אני באמת מצונן איזה שבוע. המחלה הזו, ואני חייב להגיד לכם, במרפאת המחלימים שאנחנו רואים חולים צעירים או בריאים שטסו לחול וחזרו, מנכלים, עורכי דין, וגם עיתונאים, מרגישים רע מאוד. ואנחנו לא יודעים אם יעברו להם הסיבוכים, סיבוכים של עייפות, סיבוכים של כאבים, נורופתיות, בעיות ברגליים, בידיים, בלב, בריאות, דיכאון, חרדה. כל אלה הם תוצאה של הקורונה. אני הייתי אומר, אם חייבים לטוס, לוקחים סיכונים. אם אנחנו רוצים לנוח, שזה לא פחות חשוב, לוקחים סיכונים. רק לבוא ולהגיד היום שטיסה במטוס זה הדבר הכי בטוח, לעומת ביתנו, הקט והמוגן, לא הייתי עדיין חותם על מחקר כזה.
שמע, אוקיי, כן, צריך באמת לעכל את המידע הזה, וגם שוב, לדעת להתבונן במחקרים. הנה, זה מחקר שמוצג בפנינו, וכפי שאתה אומר, לא בטוח שאפשר לסמוך על המחקר הזה ולפעול על פיו. עדיף לפעול על פי ההיגיון הבריא, כפי שאמרת, וככל, פשוט להימנע מטיסות בשלב הזה, עד שדברים לא יסתדרו, הבדיקות תהיינה יותר מהירות וכו'. מי שלא חייב, שלא יטוס. יחד עם זאת
לסיום, הטיית מסכה זה הדבר החשוב ביותר בשטחים סגורים, בכל מקום שאנחנו עובדים או מסתובבים. אותו דבר בטיסה, אם כבר חייבים לטוס, ואז יכול להיות שמחקרים נוספים יוכיחו שאכן חברות התעופה וגם הנוסעים עצמם יצליחו להפחית את הסיכון. מחקרים גם מראים שמחקרים אחרים מראים שהסיכון נמוך מאוד, שהסיכון שברק יפגע במטוס הוא כמו הסיכון שקורונה תפגע באף או בפה שלנו. יש מחקרים כאלה. אבל יש גם מחקרים אחרים. צריך להסתכל עליהם לעומק, בייחוד בין הבדל בין הגל הראשון ללא מסכות וללא בדיקות לפני, ובין נתונים רק חדשים שיכול להיות שיחזקו את הבטיחות בטיסות כאלה, אבל בינתיים, אם טסים, בטח לעשות מסכה, לשמור לאורך כל הזמן על נשימה, קינה, לא להתייבש וכן לשתות, אבל להבין שהמקום הזה הוא מקום סגור לאורך זמן, עם תחלופת אוויר טובה, אבל לא בהכרח הוכח בינתיים שהוא בטוח.
וואו, אז גם אם חייבים לטוס, לא לטוס. זה מה שאני לוקח מהשיחה הזאת. תודה רבה לך, דוקטור ערן שנקר, רופא תעופה.
חופשה נעימה בחו"ל לכל אחד שיתלהים.
נשאר בבית, האמן לי, בינתיים. תודה רבה.
תודה.
אירוע נדיר תועד על ידי אסטרונומים חור שחור שבולע שמש. מדובר בהבזק של אור שנגרם על ידי חור שחור שזלל כוכב סמוך ממש כמו ספגטי במרחק של 215 מיליוני שנות אור מאיתנו. במקרה הזה מדובר בהתפרצות הקרובה ביותר לכדור הארץ שתועדה עד כה. התצפית נעשתה בעזרת הטלסקופ של המצפה האירופי הדרומי שממוקם בצ'ילה. הממצאים פורסמו ברויאל אסטרונומיקל סוסייטי, ואנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עמרי ונדל, חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום.
שלום רב.
אז איך נראה אירוע כזה שבו שמש נבלעת לתוך חור שחור? באמת החור השחור קורע רצועות מהשמש והופך אותה למין סוג של ספגטי?
כן, זה בדיוק מה שראו בצילומים שנערכו במשך חודשים רבים בשנה הקודמת, 2019, אבל צריך להסביר מה זה בעצם קורה, כי חור שחור כזה גדול, דומה למה שיש במרכז הגלקסיה שלנו, על זה קיבלו פרס נובל לפני שבועיים, הוא מפעיל כוחות גרביטציוניים, כוחות גזירה אפשר להגיד, כי אולי אתם זוכרים את התמונה של אסטרונאוט שנופל לתוך חור שחור. מה שקורה לו, שהוא מתקרב למרכז, שכוחות הגרביטציה על רגליו, נניח שהוא נופל כשרגליו קדימה, יותר גדולים מכוחות הגרביטציה על ראשו. זה סיטואציה שמאפיינת שדות גרביטציה חזקים מאוד ומשתנים במהירות כמו של חור שחור. האסטרונאוט הזה הופך לספגטי, הוא פשוט יעשה ארוך, ארוך, ארוך ויקרה. אותו דבר קורה לכוכב, שהוא מתקרב יותר מדי, עוד לפני שהוא נבלע בחור השחור, הוא פשוט, כוחות שפועלים על החלק הקרוב לחור השחור גדולים יותר מהכוחות שפועלים על החלק הרחוק יותר, לכן הכוכב הזה נעשה מוארך עד שהוא, כמו שאמרתם, רצועות או ספגטי, אבל מה שראו באמת זה פשוט סילונים של הכוכב האלה, הכוכב הזה הפך לסילוני מסה, בערך מחצית מהכוכב הזה נבלעה בחור השחור, ותוך כדי כך שחררה פרץ אדיר של אנרגיה, והמחצית השנייה נזרקה לחלל במין רצועות כאלה, שחלק מהם הסתירו את המראה, וכיוון שעקבו אחרי הדבר הזה מתחילתו במשך 6 חודשים, היה אפשר לראות את ההתפתחות, והסילונים האלה הם נזרקים במהירויות של כ-10,000 קילומטר בשנייה, אז תוך חצי שנה אפשר לראות איך הדבר הזה מתפתח, איך נוצרות רצועות כאלה שחלקן מסתירות את הכוכב.
עכשיו, אני מנסה להבין מה היחס בין מסה אדירה כמו חור שחור למה שחג סביבה, בהנחה שיש אובייקטים שחגים סביבה. זה אומר שמה, שאובייקטים יכולים לחוג סביב חור שחור כאילו כמו שאנחנו חגים סביב השמש, אבל יש קו מסוים או נקודה מסוימת שממנה פשוט נשאבים פנימה? איך עובד העניין הזה של שאיבה פנימה או דווקא לא?
כן, נכון, אתה צודק לחלוטין. חור שחור למעשה ממרחק הוא לא שונה מבחינת הגרביטציה מאשר השמש שלנו. החור השחור שבמרכז הגלקסיה שלנו, יש כוכבים שחגים סביבו במרחק של שנות אור בודדות ממנו, וככה בעצם גילו אותו. אבל כשהכוכב הזה יש בעצם שני מרחקים קריטיים. מרחק אחד זה מה שאנחנו קוראים בשם אופק האירועים, שחומר או כל דבר שחוצה את הקו הזה, לא יכול לשלוח קרני אור ושום דבר החוצה, והוא נבלע לנצח. הקו השני, שהוא קצת יותר רחוק, נקרא רדיוס הגזירה הגרביטציונית, או הקריאה הגהותית, tidal disruption, באנגלית, ובקו הזה קורה התהליך הזה של ספגטיפיקציה, שהכוחות הגרביטציוניים על חלק אחד הם יותר חזקים בהרבה מהכוחות על החלק הרחוק יותר, ושם שם קרה האירוע הזה, כי כמובן הכוכב, החלק של הכוכב שנשאב לתוך החור השחור, בדרך לרדיוס הפנימי יותר הוא שחרר את האנרגיה העצומה, כי הגז הזה נדחס מאוד, מתחמם מאוד, ופולט קרינת רנטגן וקרינה באורכי גל שונים, גם רדיו, גם זה בכל אורכי הגז. והחלק שנדבק החוצה הוא החלק שהסתיר את האירוע חלקית, וכך היה אפשר לפענח. המדענים קוראים לאירוע הזה, שכמו שציינת בהתחלה, הוא יחסית קרוב אלינו, במונחים אסטרונומיים, אבן הרוזקה של אירועי הקריאה הגרביטציונית או הקריאה הגאותית של כוכבים. כי זה אירוע יחסית נדיר, והתצפית במשך כמה חודשים שעקבו אחרי זה, תאפשר לנו ללמוד יותר על אירועים מסוג דומה.
עכשיו, חור שחור, כפי שאני מבין, זו מסה אדירה בחלל שכנראה שנמצאת במרחב בצורה יחסית מצומצמת, זאת אומרת, מסה אדירה במעט מקום שמושכת אליה הכל, וכשהיא בולעת משהו, אז מה קורה? המסה של הדבר שנבלה מתווסף למסה של החור השחור? מה בדיוק קורה למסה הנבלעת?
כן, בדיוק. החור השחור הוא מסה... יש כל מיני גדלים של חורים שחורים, יש גם חורים שחורים יותר קטנים, כמו החור השחור שאנחנו גילינו לפני כ-50 שנה, החור ראשון הראשון שהתגלה, המסה שלו בערך פי 10 ממסת השמש, אבל החור השחור שבלע את הכוכב, המסה שלו היא פי מיליון ממסת השמש, וכל מה שנבלע על ידי חור שחור פשוט מצטרף למסה של החור השחור ומגדיל אותו במקצת.
אין חשש שחור שחור פשוט יבלע את כל המסה ביקום ואז הכל יהפוך להיות חור אחד בתוך חור אחד?
אז זהו, זה הרבה אנשים שואלים על זה. לא, התשובה היא לא, כיוון שחור שחור הוא במרחק מסוים ממנו הוא מתנהג כמו גוף רגיל. הכוכבים שבמרכז הגלקסיה שלנו שחדים סביב החור השחור הם נמצאים במרחק של שנות אור בודדות, והגלקסיה שלנו כולה, הקוטר שלה הוא 100,000 שנות אור, ואנחנו מרוחקים 25,000 שנות אור מן המרכז. כך שרק דברים שיש להם מסלולים שהם מספיק קרובים, ושהמהירות שלהם לצערם היא לא מספיק גדולה כדי להימלט במסלול הזה, הם אלה שיבלעו. וכל הכוכבים, יש בערך 20-30 כוכבים שגילו ש... קרובים לחור השחור בגלקסיה שלנו, הם פשוט ממשיכים לחוג סביבו, כי יש להם תן הזוויתי מספיק גדול כדי לא ליפול פנימה.
כן, ואז זה בעצם כמו שמש רגילה, במרכאות או לא במרכאות.
נכון.
עכשיו, שאלה לסיום, אני מבין, אנחנו מדברים תמיד על המרחב סביבנו כמרחב זמן, אני מבין שחור שחור גם מעוות את הזמן, אז מה קורה למה שנכנס פנימה מבחינת הזמן? אם אני מחזיק שעון, וסלח לי שאני מפיל עליך שאלה כזאת בסוף הרעיון, אבל אם אני מחזיק שעון, מה אני רואה במחוגי השעון כשאני נבלע לתוך חור שחור?
כן, אז זה שוב, הערה נכונה מאוד, לפי תורת היחסות, אתם זוכרים אולי שכשנעים במהירות גבוהה, אז השעונים מתחילים להתבלבל ונעים בקצב יותר נמוך ביחס לצופה מרוחק. אותו דבר קורה כאשר מתקרבים לשדה גרביטציה מאוד חזק, ובמקרה הזה חור שחור הוא שדה הגרביטציה החזק ביותר. השעון של, בוא נאמר, חללית שמתקרבת לגבול אופק האירועים של חור שחור, ייראה לצופה מרוחק כאילו הולך ומעיט. וכאשר החללית הזאת ממש תהיה על אופק האירועים, ההאטה הזאת תשאף לאינסוף. זאת אומרת, למרות שהחללית תישאב פנימה לצופה מרוחק, היא תראה כאילו היא קופאת על אופק האירועים, כאילו היא לעולם לא נופלת פנימה, כי הזמן שלה נראה כאילו הוא הולך ומעט. כמובן, לאסטרונאוטים המסתכנים והחללית, מה שהם יחוו יהיה שונה לחלוטין, הם ייכנסו לתוך החור השחור ובמהירות קרובה למהירות האור יגיעו למרכז ובדרך יהפכו לספגטי.
זה פחות נעים. תודה לך על השיחה הזו, פרופסור עמרי ונדל, חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לך.
בבקשה.
האם יש קשר בין רעב לזיכרון? הורמון הרעב לא משפיע רק על שאלות כמו מתי והיכן בעל החיים יאכל, אלא גם משפיע על הזיכרון של בעל החיים. כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת קרן ביולוג'י. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אורן פרוי, חוקר במכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, שלום.
אז מה הקשר בין רעב לזיכרון? אני משער שרעב משבש הרבה מאוד מנגנונים, אז אולי באמת נתמקד במחקר. מה החוקרים מצאו?
אם אנחנו מדברים אך ורק על הזיכרון, בוא נספר קודם מה הם עשו. פשוט הם בדקו את הקשר של הורמון הרעב, גרלין, כאשר ביטלו בעצם את הקולטן שלו, כלומר שאין לו לאן להיקשר, ובדקו בעצם השפעות, גם השפעות מטאבוליות על רמות הסוכר, על משקל גוף וגם על זיכרון. וראוי שבעצם יש השפעה על, על, על הזיכרון במחרצנים, זה חיית מודל שלהם. ובעצם כשאנחנו מבטלים את הרצפטור, את אותו קולטן להורמון הרעב, אנחנו מפחיתים את יכולת הזיכרון שלהם, ולמידה של חפץ חדש שהכניסו להם במבחנים שעשו להם.
רגע, מה תפקיד, נלך אפילו צעד אחד לאחור, מה תפקיד ההורמון הזה? מה, להטריע על מצב שבו בעל החיים צריך לאכול?
כן, זה הורמון שמופרש מהקיבה, והוא בעצם, הוא מוגדר כהורמון רעב, הוא מופרש כאשר אין, או יש מתח קיבה נמוך, כלומר כאשר אין לנו אוכל, או יש לנו מעט אוכל בקיבה עצמה, אז הקיבה מפרישה את ההורמון, את הגרלין, והוא בעצם, דרך מערכת העצבים, עובד על סיגנל לרעב, על איתות לרעב, רצון לחפש.
וואו, טוב, נשמע שיש פה פתח להרבה מאוד מחקרים שקשורים להורדה במשקל וכולי, אם יש הורמון כזה שאפשר גם לשלוט בו.
נכון, למשל בניתוחים בריאטרים, כשמורידים חלק מהקיבה, אז באמת כמות ההורמון יורדת בצורה מאוד דרסטית, וזה דווקא גורם לאיזון של רמת הסוכר אצל חולי סוכרת, מי שעושה את הניתוחים האלה, זה בדרך כלל אנשים מאוד שמנים שיש להם סוכרת, סוכרת סוג 2, וזה דווקא מאזן להם את הסוכרת. כלומר, קשה לנו היום לבטל את ההורמון הזה, את ההפרשה שלו, אבל בניתוחים בריאטריים אנחנו מורידים את הרמות שלו בצורה מאוד, מאוד דרסטית, מורידים חלק מהקיבה.
וואו, בואו נשוב אז למחקר שבוצע בחולדות או עכברים, נכון?
כן, כן.
עכשיו, אז מה באמת הקשר? אז בואו נדבר באמת על הקשר עצמו. אז מה הקשר בין הזיכרון לרצפטורים, לקולטנים של ההורמון הזה?
אז זהו, שזה הממצא החדש פה והמעניין, שבעצם להורמון הזה יש קשר גם לעניינים של זיכרון, לעניין הזיכרון. עד עכשיו באמת יחסו לו את כל הקשר של רעב לסובע, קשר מטאבולי, כמו שאמרתי, שמה שרואים אצל חולים עם ניתוחים בריאטרים, ופה מראים את הקשר לזיכרון, מראים שבעצם כאשר אנחנו מבטלים את הקולטן לאותו רצפטור באזורים מסוימים של מערכת עצבים, אנחנו בעצם משפיעים על הזיכרון של החיה.
אני מנסה להבין, אבל למה יש איזשהו קשר בין רצפטור כלשהו לזיכרון? מה, זה סתם איזשהו חיווט מוזר של גופם של אותם בעלי חיים? או שצריך להיות קשר?
בין ההורמון רעב לבין הזיכרון, אתה שואל. כלומר, למה שיהיה קשר כזה?
נכון.
אז זהו, אז זו שאלה מצוינת, אבל המון פעמים אנחנו מוצאים שלהורמונים יש תפקידים מעבר לתפקידים שאנחנו מכירים ויודעים, ופתאום אנחנו מוצאים איזשהו סעיף אחר שלהם ובכלל פעילות אחרת שלהם. זה דבר שהוא די מוכר בהורמונים, שאנחנו מנסים להבין מה הקשר בעצם. אבל למשל, אם אנחנו מדברים על הורמון הרעב, דווקא הגרלין עצמו, הקולטן להורמון עצמו, הוא בעצם קולטן שנמצא עוד לפני שההורמון התגלה. וזה בעצם קולטן שחשוב, או היה חשוב מבחינת טיפול תרופתי, דווקא לגדילה, להתפתחות, להפרשה של הורמון גדילה. ובתקופה שלפני שהייתה הנדסה גנטית ויכולנו לייצר הורמון גדילה ולהזריק הורמון גדילה, היו נותנים תרופות שבעצם נקשרות לאותם רצפטור וגורמות להפרשה של הורמון גדילה, וכך היו מטפלים בילדים שהייתה להם בעיית גדילה. היום מטפלים בהורמון גדילה, אבל בעבר טיפלו בחומרים, בתרופות שהיו נקשרות בעצם לאותו רצפטור וגורמות להורמון גדילה, ובעצם להתפתחות, התפתחות גדילה בילדים, שבעצם אין שום קשר לרעב. ברגע שנמצא ההורמון הזה, שהוא בעצם הורמון רעב, מסתבר שהוא זה שנקשר לאותו רצפטור שגורם לגדילה של ילדים. אז הפעילויות השונות של ההורמון הזה בתחומים שהם לא רעב וסובה כבר מוכרים. אז הנה עוד אחד שקשור לעניין של זיכרון.
וואו, אז כפי שאמרת,
אבל זה דבר שאנחנו מכירים מעולם ההורמונים, שבמערכות מסוימות הוא דווקא משפיע על משהו שאנחנו לא ידענו עד היום, ולא חשבנו שיש לו תפקידים בתחום הזה של ה... אם אנחנו מדברים כבר על רעב וסובה, אפרופו הורמונים שאין להם קשר, אז אם אין להם כביכול קשר לתחום הזה שהם התגלו, אז המון הורמונים של רעב וסובה הם דווקא הורמונים שגורמים לפיגמנטציה בעור. כשבעור הם גורמים לפיגמנטציה, אבל במוח הם בעצם מפסקים רעב וסוף. ואנחנו רואים את זה שוב, שתחום שונה לגמרי של פיגמנטציה של עור שלא קשורה לרעב וסובה whatsoever, בעצם במוח משפיעה על רעב וסובה. אז אנחנו שוב מכירים את העניין הזה שפתאום אנחנו מוצאים להורמון פעילות שלא ידענו, לא הכרנו ובתחום שלא קשור, אז אנחנו רואים את זה גם בדברים אחרים, והנה פה זה הקשר לזיכרון. אבל שוב, ידענו לגבי גרילין, לגבי גדילה והתפתחות, ועכשיו יש גם את העניין של זיכרון.
ורק לסיום, לא יכול להיות שיש שם בלבול בין סיבה לתוצאה, וזה לא בהכרח השפעה ישירה, או מדובר בהשפעה עקיפה, או שבכלל זה לא גורם לזה וכולי, או שאני
אין לבדק? הם בדקו את זה לראות אם יש, כי האזורים שבהם זה משפיע לזיכרון, זה אזורים שגם אחראים על חרדה ועל חששות וכל מיני כאלה. בדקו את זה ובדקו וראו שאין... אין השפעה על חרדתיות שלו, של החיה וכו', וההסקה היא שזה בעצם משפיע על הזיכרון. עכשיו, אני חייב לציין קצת כביקורת על המאמר, שהממצאים במאמר הזה הם לא סופר חזקים, כלומר, אני חושב שצריך לעשות עוד מחקרים שיחזקו את זה מכיוונים אחרים, ובאמת לא להגיד, טוב, עכשיו זהו, זה התחום החדש שנפתח פה. אני חושב שעדיין יש פה, צריך לחזק את הממצאים במאמרים נוספים, במערכות נוספות, ובאמת לחזק את הנקודה הזאת.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור אורן פרוי, חוקר במכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה באוניברסיטה העברית. תודה.
תודה רבה.
אחי, תמסור לי, יש לי יד חמה. ניסיון מדעי להתמודד עם תופעת המומנטום או היד החמה. האם באמת הצלחה בספורט מובילה לעוד הצלחה וכישלון מוביל לכישלון? ואם כן, איך זה קורה? בשאלות האלה עוסק מחקר חדש שנערך על ידי דוקטור איליה מורגולב, ראש לימודי חינוך גופני במכללה האקדמית לחינוך לשם קיי וחוקר ומרצה במכללה האקדמית ווינגייט, שכבר נמצא איתנו על הקו, יחד עם דוקטור שמחה אבוגוס מהמכללה האקדמית בווינגייט. שלום לך.
שלום רב, אהלן, כיף להיות.
אז בוא, כיף לשמוע אותך, בוא למד אותנו קודם כל, בוא, ספר לנו על התופעה עצמה, ואז נדבר על המחקר שערכתם. מהי התופעה שאדם שעכשיו קלה לסל, אז הוא מרגיש שהוא חם והמזל עומד לצידו?
בעצם אי שם, בסוף שנות ה-70 כבר, התחילו אנשי הפסיכולוגיה בספורט בעיקר, לתת לספורטאים שאלונים, לשאול אותם, פסיכולוגים שעבדו עם מאמנים בקבוצות, התחילו לשים לב שמשהו קורה, משהו משתנה בתחושה של הספורטאי, באיך שהקולגות שלו על המגרש, השחקנים שלצידו תופסים אותו, ובאמת יש פה איזשהו משהו שנבנה. כשאנחנו מצליחים פעם אחת, כשאנחנו נותנים איזושהי חדירה לסל עם מגע, עושים את הפאול וסל, כשאנחנו חוטפים כדור והולכים, מסיימים אותו עם הדבעה בצד השני, משהו נדלק. משהו נדלק אצלנו, משהו נדלק בקבוצה, ואז יש איזושהי נטייה, יש איזושהי הרגשה, שרצף הזה עכשיו של הצלחות שהתחיל צריך להימשך. וזה המומנטום או היד החמה.
אוקיי, עכשיו, השאלה היא, האם מדובר במשהו שהוא ברמת האשליה, איזושהי הטיה קוגניטיבית? נדמה לנו שכשיש שתי קליעות רצופות, אז אנחנו אומרים, הנה, זה קורה, כשלא, אז אנחנו מתעלמים עם זה.
אז פה יש לנו בעצם, אחד החוקרים הגדולים שישראל ידע, הוא הפסיכולוג המנוח עמוס טברסקי, עמיתו דניאל קנמן היה חתן פרס נובל לכלכלה לפני מספר שנים, אז הוא נתן פה איזושהי תרומה מכרעת לדיון הזה סביב היד החמה. בשנת 85 כפרופסור באוניברסיטת סטנפורד הוא החליט להתעסק בנושא הזה של טיסות יד חמה, ובעצם פרסם מחקר שהיה נעשה דרך איזושהי פריזמה פסיכולוגית סטטיסטית, שבו הוא מצא שלמרות שכולם, 97% מהאוהדים שנשאלו, אמרו שהם מאמינים ביד חמה, כך גם שחקני NBA מקצוענים, כך גם מאמנים, כולם אמרו שהם מאמינים והם בטוחים שצריכים למסור את הכדור לשחקן החם, כשהוא הלך לנתונים של שחקנים ב-NBA, הוא ראה שהסיכוי לקלוע אחרי 2-3 קליות מוצלחות הוא נשאר קבוע, כמו הסיכוי לקלוע שלא לא קלעת לפני שום דבר, או כמו הסיכוי שהחטאת גם את השתיים או שלוש ניסיונות הקודמים שלך. זאת אומרת שאין שום תלות בין הניסיונות הקודמים לניסיון העכשווי, ובגלל זה הוא הוציא מאמר שבו הוא הגדיר את האמונה ביד חמה כהטיה קוגניטיבית, שקשורה גם להטיות קוגניטיביות בכלל, עליהם דניאל קנמן ועמוס ורסקי כתבו, וגם פרסמו מאמרים מאוד מאוד מתוספים.
שוב, למאזינים ולמאזינות, מדובר באשליה, זה קצת כמו לשמוע סיפורים על אנשים שפתחו עסק במוסך שלהם, והפכו להיות מולטי מיליונרים, אז אתה אומר, הנה, כל בן אדם שפותח עסק כזה, הוא יצליח, כשאנחנו יודעים שזה לא נכון, אנחנו תופרים, יוצרים קו, או מסרטטים קו בין נקודות שבא לנו, אבל מה גיליתם באמת במחקר שלכם?
אז באותו זמן הממצא הזה, הטענה הזאת של עמוס ברסקי, כי מדובר בעצם באשליה, היא כמובן יצרה מיד המון גלים. והנושא הזה נהיה איזשהו פוקל פוינט, נהיה איזושהי נקודת התמקדות של אנשים מהפסיכולוגיה של הספורט, שאמרו שזה לא הגיוני שזה אשליה, אנשים מסטטיסטיקה, ובתילי תילים של חיבורים נכתבו על הנושא. הטענה שלנו במחקר בעצם שמסכם 40 שנה של ממצאים בנושאים שקשורים לאפקט הזה שאנחנו מדברים עליו, זה שיש גם לתחושה שאנחנו נמצאים במצב של מומנטום, וגם לזה שכל האוהדים וכל הסביבה מאמינים ומזהים את המומנטום שבו אנחנו נמצאים, יש לזה שורשים ומנגנונים אבולוציוניים וביולוגיים שמסבירים בעצם את התחושות האלה. ושזה לא רק תוצר של הטיה קוגניטיבית, כמו שעמוס טברסקי וגם כל מיני אנשים שבאו אחריו רצו לטעון.
אז יש אמת בדבר? תן לנו דוגמה מהאבולוציה להוכחה כלשהי לכך שזה קיים בטבע.
אז בעצם בביולוגיה במשך המאה ה-20 ובמאה ה-21 חוקרים אפקט בהתחלה בקרב בעלי חיים, ובשנים האחרונות יותר ויותר בקרב בני אדם, באפקט שנקרא אפקט המנצח. זאת אומרת, בעלי חיים שהם נאבקים על היררכיה בתוך להקות, יש כל הזמן עימותים, בתוך הלהקות, ומה שרואים שאותו בעל חיים שיוצא כשידו על העליונה, מאיזשהו מפגש כזה אגרסיבי, יש שינוי הורמונלי ופיזיולוגי בתוך הגוף של אותו בעל חיים. זאת אומרת, הדופק עולה, יש הפרשה של אדרנלין, יש עלייה בריכוז טסטוסטרון, במצבים אחרים יש ירידות ועליות בכל מיני הורמונים ובכל מיני משתנים פיזיולוגיים של אותו בעל חיים. זאת אומרת שהניצחון או ההפסד משאיר חותם שונה. עכשיו זה הולך וממשיך בזה ששפת הגוף של המנצח היא יותר אגרסיבית, שהיציבה שלו היא יותר בולטת, היא יותר גאה, ושהמפסיד בעצם אפילו יש לו ריח גוף שונה בהשוואה על הריח גוף של מנצח. זאת אומרת, וואו. שאבולוציונית אנחנו הסתגלנו במשך מיליוני שנים לשדר את זה שאנחנו מנצחים, על מנת שכולם מסביב ידעו שאנחנו נמצאים בעצם, אנחנו, המעמד שלנו, הדומיננטיות שלנו, היא הולכת ומשתפרת, ואנחנו רוכבים על איזשהו גל, תיזהרו מאיתנו.
זאת אומרת שכן יש לכך אחיזה במציאות, או לפחות בניסיון רב השנים שלנו במהלך האבולוציה. זה קורה?
יש לזה, כן. אנחנו, אז כמו שאני התחלתי עם בעלי חיים, אז בשנים האחרונות אנחנו רואים את אותם אפקטים גם בענפי הספורט, ובכל מיני ניסויים שעושים מבני אדם, שאנשים שהם מנצחים באיזשהו קרב ג'ודו בהתמודדות שחמט, או שהם נמצאים במשחק הוקי, כשהם מנצחים, המפה
הפיזיולוגית... גם הריח שלהם משתנה, אתה אומר.
הריח שלהם משתנה, והמפה ההורמונלית שלהם בגוף, היא שונה מהאנשים שהצידו. וכמובן, בהמשך לזה, יש ניסויים מעניינים שנותנים לצופה איזשהו קטע של כמה שניות מאיזשהו משחק ספורט. אין שם שום אירוע ניקוד. למעשה מדובר על איזושהי התרחשות ניטרלית שקבוצה מכדררת את הכדור מצד לצד או מוסרת את הכדור בכדורגל, והצופה תוך כמה שניות יודע להגיד בדיוק רב מי הקבוצה שמובילה עכשיו או מי הטניסאי שעכשיו בעצם נמצא בהובלה. למה? כי אבולוציונית אנחנו קולטים מיד את הרמזים האלה שמצביעים על דומיננטיות ועל ניצחונות עכשווים.
טוב, אהבתי את התפירה הזאת, את החיבור הזה בין אבולוציה ובכלל מה שקורה בטבע לבין ספורט. תודה רבה לך, דוקטור איליה מורגולב, ראש לימודי חינוך גופני במכללה האקדמית לחינוך על שם קיי וחוקר ומרצה במכללה האקדמית וינגייט. תודה.
תודה רבה, כל טוב.
במסגרת פינת השירה נעסוק בדיבור שירה. שלום לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. שלום.
שלום דודו.
הכוונה היא לדיבור שירה, אבל יש לך מושג גרמני לדעתי, נכון?
נכון. אני אדבר על שפרך גזן, שבגרמנית זה באמת מילה אחת, הם ידועים בכך שהם מסוגלים לקחת שני מונחים ולהפוך מזה משהו חדש. זה דיבור שירה. ואם דיברנו שבוע שעבר על טכניקות שמאתגרות את ההגדרה של שירה במוזיקת פופ, אז היום על אותו אתגר במוזיקה אמנותית מערבית, והשפרך גזנג באמת התחיל למעשה, פתח את החלון לאמצעי הבא שמאתגרים את ההגדרת שירה, שיש לה באמת גובה צליל שאתה יכול לתפוס. כי השירה דיבור משחקת על הגבול הזה בין דיבור לשירה. כי מהו הגבול בין, בין שירה לדיבור? אם אני אחזיק את המילים שאני אומרת לך הרבה זמן, או מעבר למה שרגיל בדיבור רגיל, אני מגיעה כבר, האוזן תתחיל לתפוס גובה צליל מוגדר.
האמת שאלה מצוינת, מתי דיבור הופך לשירה, ומתי שירה הופכת לדיבור? אולי ההבדל בין שירה ודיבור הוא לא דיכוטומי, אלא מדובר בספקטרום.
בדיוק, זה מין ספקטרום כזה, שבדיוק על תשטוש הגבולות הזה, השפרך גזן משחק. אבל לא רק השפרך גזן, הדיון על הגבול הזה, הוא בעצם נמצא בעצם היותה של המוזיקה. מה בא קודם? או מה קודם בחשיבותו? המילה הוא הדיבור. ולמעשה, כל מלחין שמתיישב להלחין וכל זמר מבצע, חי את הקונפליקט הזה. מה הוא מביע? הוא מביע את המילה? הוא מביע את המוזיקה? מתי המוזיקה היא נובעת מהמילה? מתי המילה צובעת את המוזיקה? כל אחד עונה עליה אחרת. ולמעשה יש תיאוריה שהדיבור המרוגש, עכשיו אני כל כך נרגשת להיות כאן ואני מדברת כאן בכל מיני צבעים ואני עולה ואני יורדת ומהר ואיתי, שהדיבור המרוגש הוא למעשה הבסיס למוזיקה. שהאדם הקדמון או הראשון שיצר גובהי צליל יציבים ובאמת הגיע לפיץ' בצליל מוזיקלי, הגיע לזה מהדיבור. זו תיאוריה אחת, יש כל מיני תיאוריות, אבל היא באמת כשאתה חושב על זה, אתה אומר, וואו, זה נשמע בהחלט טבעי. זה באמת
הגיוני. מעניין, זאת אומרת ששירה זו הייתה סוג של אבולוציה של הדיבור? כנראה שכמו שמצאו, לא יודע מה, אבן שהושלחה לצד ופתאום הצית ניצוץ, אז מישהו התרגש או מישהי יתר על המידה, וכך בעצם נוצרה שירה.
בהחלט. איזה מישהו אחד יושב שם ליד בשבט והתרגש, כמו שאתה אומר, יתר על המידה.
זה באמת מעניין להתחקות אחרי תהליכים שהובילו באמת למשהו שהוא חלק מהחיים שלנו היום.
נכון, נכון. אז אתה תשאל, אוקיי, זה כל כך טבעי, למה זה נחשב מאתגר את ההגדרות המקובלות? למה כשארנולד שיינברג, שכתב מוזיקה בסוף המאה ה-19, ולמעשה היה אחד החדשנים והמשפיעים ביותר במוזיקה האומנותית המערבית במאה ה-20, ובכלל עד ימינו, ארנולד שיינברג, כשהוא כתב יצירה, שכולה מבוססת על שפרך גזן, למה זה היה כל כך קונטרוברסלי? למה זה נחשב משהו חוץ מוזיקלי? למה זה נחשב מאתגר? כי למעשה, כשאתה בא לשמוע יצירה מוזיקלית, אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו עוזב את היומיומי, אני עוזב את הדיבור, ואני הולך באמת למה שהמוזיקה מסוגלת למצות מהמילים. אני לא רוצה באמת לשמוע את הדיבור היומיומי, אני רוצה לרומם את המילה. ולאנשים היה מאוד קשה לשמוע את הדיבור שירה הזה, את התשטוש גבולות הזה. בואו נשמע עכשיו את הדוגמאות של היצירה באמת הראשונה.
ואז גם נבדוק מה קורה עם היפ-הופ היום, אבל בואי נתחיל מהדוגמאות שלך, בבקשה.
אוקיי. אז היצירה כמובן היא פירו לונר, שהיא היצירה הראשונה שמשתמשת בטכניקה הזו לאורך כל היצירה, ואני משמיעה את מריאן טוסה עם אנסמבל אינטר קונטמפרו, עם פייר בולז מנצח, זה פייר בולז, זה פיירו לונר.
דין ויין דין מן מיט אוגן טרינקט דיסט נחץ דר מונט דין ווגן נידר עוד אין שפרם פלוט אובר שוונט
מאוד מאוד מוזר, אבל מאוד מאוד מעניין.
בהחלט. מאוד מעניין. אתה יכול להבין למה אנשים הגיבו לזה
כן, זה קצת מקריפ. זה מאוד מעניין. אוקיי.
אני אשמיע עוד דוגמה כדי להראות כמה שהעובדה שהגבולות משתששים למעשה יוצרים כל ביצוע, חומרים, הוא מגדיר את השפרך גזם מחדש. אז למעשה, אלה שני אופני ביצוע של שפרך גזיים. אחד היה יותר דיבור, השני היה יותר קרוב לשירה. וזה הגבול הזה, זה הספקטרום.
כי למעשה, בדיוק, וואו.
זו הייתה הבעיה שעד עכשיו, שעד היום, זו הנקודה שמבלבלת את הזמרים. אם זה נקרא, אם זה לא במקום ברור בספקטרום הזה בין דיבור לשירה, כמה צריך להיות שירה, כמה צריך להיות דיבור, כמה מותר לשתות. למעשה אתה צריך להגיע, מה ששיינברג עשה זה ככה, מה שמקובל, איך מקובל לכתוב תווים לזה, אתה רושם את זה על החמשה, אבל במקום הראש השחור שנותן לך את הפיץ', במקום סול או לה, הוא עשה איקס. זאת אומרת, אתה אמור להיות בגובה הספציפי, להגיע לצליל, להגיע ולגלוש. זאת אומרת שהאוזן לא תספיק לקלוט שאתה נמצא בגובה צליל, מהר לגלוש. כמה מהר לגלוש, כמה לאט לגלוש, כמה להגיע, חשוב להגיע. אבל הסיבה היא למה הוא עשה את זה. הוא כתב מוזיקה בתקופה של הרבה שינויים. המעבר מהמאה ה-19 למאה ה-20, תקופה תוססת, סוערת, אקספרסיבית, הרומנטיקה המאוחרת, רוצים לזרוק את כל העולם המסוגנן, האלגנטי שהיה קודם, ולנצט את החוקים, כי יש טכנולוגיות חדשות, ויש מעמד חברתי שמתפתח, ויש תפיסה פוליטית, ומעניין שזה מקביל למה שדיברנו עליו שבוע שעבר, התקופה שמחפשת את המורבידי, את המוות, את הדקדנטי, את החולה, גם היצירה הזו, פירו לונר, כל התכנים שלה מדברים על הירח החולה, על עריפת ראשים, היא הסגנון האקספרטיבי.
אבל זהו, האם יש קשר אינהרנטי בין הסגנון לבין הנושאים הנוראים האלה שאת מזכירה? זאת אומרת, משהו בחוסר הנעימות שהסוגה הזו יוצרת, מתחבר אצלנו בדיוק לנושאים האלה?
כן, בהחלט. ארנולד שיינברג לא רק חידש באמצעי השירה, אלא גם במוזיקה בכלל. הוא הגיע, המוזיקה, מהרבה בחינות הגיעה לאיזשהו קו שאמרה, אני לא יכולה להמשיך יותר. אמצעי הבא שלי מגיעים לאיזשהו, לאיזה אין מוצא. צריך לחדש, צריך להגיע לאמצעים גם שיביעו את מה שהעולם של המאה ה-20, את כל התכנים האלה, אנחנו צריכים כלים חדשים. ארנולד צ'מברג חידש גם בחינה של טונליות והרמוניה, ואני בטוחה שמשה יכול לדבר על זה לעומק, וזה נושא מאוד מעניין. אני מדברת כמובן על החידושים שעשה בתחום השירה, שהוא הגיע לאיזשהו קו, הוא אמר, מכאן אנחנו לא יכולים להמשיך באותם כלים, אנחנו חייבים את החדש. אבל המעניין, כמו שאמרתי, החדש הזה הוא למעשה, אפשר להסתכל ולהגיד, אוקיי, מה חדש? זה האדם הקדמון כבר עשה. וזה למעשה משהו שאולי ארנולד צ'מברג כל הזמן אמר, מה שנשמע לכם לא טבעי, מה שנשמע לכם לא חלק מהמוזיקה שלכם, הוא למעשה חלק מהספקטרום של המוזיקה. תפקחו את האוזניים, תרחיבו את האופק. המוזיקה לא חייבת להיות מלודית, היא לא חייבת להיות עם גובה צליל מוגדר. הספקטרום רחב. ואני רוצה להשמיע, לסיום, מישהו שגם מרחיב את הספקטרום עם שפרך גזן. אני לא אגיד לך מי זה, אבל אני חושבת שאתה תזהה.
אני לא מחפש צרות, אל תיחסי, אל תדאגי, לא אתחנה ולא אומר שלא אוכל לשכוח ולא אזכה.
לא שיינברג, אבל שלומי שבן, שבהחלט כמו בוב דילן.
מעניין מאוד.
גולש מהפיץ' כדי באמת שאתה תבין את המילה, כי אם אתה, זה באמת ה-give and take, בוא נגיד האיזון הזה בין הצליל למילה, כי אם הצליל צריך להיות מאוד מאוד עשיר, זה יכול גם להוות את המילה, ואז אתה אולי מהוות את המשמעות, אז אתה כל הזמן משחק עם הדמול הזה של כמה נשאר, כמה המילים חשובות. ולמעשה זה נמצא באמת בבסיס של המוזיקה, ופשוט מעניין לראות כל אומן מתייחס לזה אחרת, וזה למעשה מה שממשיך כל הזמן את את החידושים במוזיקה.
אגב, השמעת את שלומי שבן, ולא סתם, יש לו הרבה שירים שבהם הוא כזה נע בין שירה לבין קצת דיבור, נכון? הוא אוהב את זה.
נכון, אני חושבת שהוא לוקח את זה הרבה מבוב דילן, ולמעשה זה מאוד בריא לכל, מאוד מאוד בריא לכל, אבל יש אנשים שאומרים, למה הוא לא שר יותר? לדעתי זה נהדר, אבל כל אחד באמת עם האהבות שלו, זה עולם חופשי, עדיין. הופכים רחבים.
אוקיי, תודה רבה לאחרונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. תודה לך.
תודה לך.
יש לתצפת באופן קבוע על ביטלג'וס. צוות בינלאומי של אסטרונומים קורא לערוך תצפית טלסקופית קבועה על ביטלג'וס, שהוא כוכב אדום בהיר, כדי לנטר את הבהירות שלו ולנסות להבין מהי הסיבה לכך שאורו התעמעם לפני מספר חודשים. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור שי צוקר, חוקר בחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, ונאמר לו שלום. שלום!
שלום דודו.
רגע לפני שנדבר על התעלומה סביב ביטלג'וס, מהו בדיוק? מדובר בסוג של שמש? מדובר בענק אדום? איפה הוא נמצא כרגע? או מה מצבו?
מדובר בכוכב שמראש, כשהוא נולד לפני כמה מיליוני שנים טובות, הוא היה כוכב שכבר היה גדול בערך פי 10 או יותר מהשמש שלנו. וזה אומר שהגודל שלו מכתיב את מסלול חייו של כוכב, ומה שקורה זה שמהר מאוד כוכבים כאלה חיים מאוד אלימים וקצרים, ובשלב מסוים כשהוא סיים את חייו הנומינליים הרשמיים, הוא עובר למצב שהוא מחלה את הדלק הגרעיני שלו, ואולי לא ניכנס לכל הפרטים של מה קורה, אבל הוא מתחיל בעצם להתנפח, לגדול מאוד, ובגודל הפיזי שלו. כיום הכוכב הזה הוא בגודל של, אפשר לדמיין אותו, אם נחשוב על השמש שנמצאת במרכז מערכת השמש שלנו, גדלה ומתנפחת עד שהיא עוברת את כדור הארץ, עוברת את מאדים, מגיעה איפשהו לחגורת האסטרואידים. כלומר, הוא גדל לגודל של מאוד גדול, חלק...
לא, סקרנת מאוד, ושוב, למי שמצטרף אלינו עכשיו, אין הכוונה שהשמש שלנו מתנפחת כך, זו רק דוגמה למה היה קורה עם השמש שלנו, הייתה עוברת תהליך דומה למה שביטלג'וס עבר, וכשפרופסור צוקר אומר כוכב, הכוונה היא לשמש, כי אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לכוכבי לכת ככוכבים, וזה לא נכון, כוכבי לכת הם פלנטות, ואנחנו מדברים על כוכב שהוא שמש, ואתה אומר ששמש באמת מתישהו ובמסה מסוימת מתחילה להתנפח, ואז אגב, מה קורה לה? היא הופכת להיות גזית יותר? הרי יש מספיק חומר להתנפחות כזאת גדולה?
היא הופכת, היא משנה מאוד את התכונות הפיזיות שלה, היא, בתהליך הזה היא גם, יש קוראים הרבה שלבים מאוד אלימים, שבהם יש בעירה, מה שנקרא בעירה טרמוגרעינית, שקורית גם בגרעין של השמש שלנו, אבל פה זה קורה כבר בשכבות, אפשר לדמיין את זה כמו מעין בצל כזה, שבכל שכבה, בכל גלד של הבצל הזה, קוראים תהליכים אחרים, מיוצרים יסודות יותר ויותר כבדים, הגז מתנפח, המרכז מתמצק, ובאיזשהו שלב היא אמורה, שמשות כאלה גדולות, כוכבים כאלה גדולים, בשלב מסוים של ההתנפחות הזאת, הם גם התפוצצו והתפוצצו של סופרנובה, כלומר, המרכז יקרוס באופן מאוד אלים פנימה, החוץ יעוף החוצה, אנחנו קוראים לפיצוץ הזה הפנימי implosion, כלומר פיצוץ פנימה, ומדובר בתהליך שהוא מאוד 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 אלים, נפלטת כמות אנרגיה עצומה בצורה של קרינה וחום.
אגב, מה המרחק שלו מכדור הארץ כדי להבין עד כמה זה עשוי להשפיע עלינו של ביטלג'וס?
מדובר במרחק של כמה מאות שנות אור, 1,000 שנות אור בערך, מה שאומר שהתהליך הזה, האירוע הזה, כשהוא יקרה, הוא לא יהיה אירוע שיסכן את האנושות או משהו כזה, אבל הוא כן יהיה אירוע שיראה מאוד מרשים מכדור הארץ, כלומר, במרחק הזה שאנחנו נמצאים ממנו, עם ביטלג'וס, אנחנו נראה את האור שמגיע ממנו כמו בעוצמה של הירח, אם אנחנו מדברים על הלייב. ואז אנחנו נראה בעצם גם בלילות שבהם לא יהיה ירח, הם יהיו מוארים כאילו יש ירח מלא. בלילות שיש ירח יהיה כאילו שני ירחים שמאירים בשמיים.
אני מבין שהתעלומה היא שלפני כמה חודשים היה מין עמעום באור של הכוכב הזה במצבו, ואנחנו לא באמת יודעים למה.
כן, היה עמעום. הכוכב מראש כבר מזה זמן רב ידוע שהוא מה שאנחנו קוראים משתנה סדיר למחצה, כלומר יש שם עוצמת האור שאנחנו קולטים ממנו משתנה באופן, כמו שאמרתי, סדיר למחצה, יש עליות, יש ירידות, טיפה מחזוריות, אבל אנחנו, התעמעמות כל כך עמוקה, אנחנו לא ראינו בעצם אף פעם. ואז לפי חלק מהמודלים, אנחנו צופים שלקראת ההתפוצצות שצפויה לבוא, הסופרנובה, אנחנו אמורים לראות מין התעמעמות כזאת. אז הרבה אסטרונומים התחילו אז לשער שהנה הסופרנובה שכולם מחכים. די ברור לנו שמתישהו נגיד ב-10,000 השנים הקרובות, ביטלג'וס באמת התפוצץ כסופרנובה. ואז אנשים חשבו, אוקיי, הנה אוטוטו זה מגיע. תצפיות שנעשו בטלסקופ של, הטלסקופ של האירופי הדרומי, כלומר הטלסקופ שנמצא בצ'ילה, הצליחו לראות שבעצם מדובר בתהליך של פליטה של אבק מהכוכב. זה תהליך שאנחנו צופים שהוא יקרה. הכוכבים האלה בשלב הזה שבו הם נמצאים פולטים החוצה כל מיני מה שאנחנו קוראים רוח כוכבית, שכוללת בתוכה בשלב מסוים גם אבק, וזה מה שכנראה גרם להתעממות. אבל זאת הזדמנות, מכיוון שמדובר בכוכב כל כך גדול, ואחד הכוכבים הבודדים שאנחנו ממש יכולים למדוד פיזית את הגודל שלו, ולכן אנחנו, יש לנו רזולוציה מספיק כדי לראות דברים שקורים ממש לאורך העיגול הזה שנראה כמו כוכב, אז אנחנו הבינו, רוב האסטרונומים שחוקרים את ביטלג'וס, הבינו שמדובר בהזדמנות חד פעמית, להתחקות אחר הפרטים של התהליכים האלה. כלומר, השאלה האם הוא הולך להתפוצץ בקרוב, כבר די נענתה בשלילה, זה לא שאנחנו רואים תהליך שקודם להתפוצצות סופרנובה, אבל עדיין זה סופר מעניין וחד פעמי מבחינת ההזדמנות לחקור כוכב כזה.
עכשיו, כשמדברים על תצפית על ביטלג'וז, הכוונה היא למה? לחיבור של טלסקופים, חיבור מידע בין טלסקופים, איך מתצפתים בצורה קבועה על גרם שמימי, במקרה הזה שמש?
כן, הטכניקה שמוצעת לעשות את זה היא מה שאנחנו קוראים אינטרפרומטריה. באינטרפרומטריה לוקחים אור מכמה טלסקופים, אור או קרינה אלקטרומגנטית אחרת, אנחנו לוקחים את האור שמגיע ואנחנו מחברים אותו בצורה מאוד מדויקת, כך שאפקטיבית אנחנו מקבלים טלסקופ שהוא בעצם כאילו הרבה הרבה יותר גדול. אם אנחנו נפזר כמות מספיקה של טלסקופים על פני שטח נניח של 10 מטרים מרובעים, טלסקופים קטנים, ונחבר אותם בדרך הנכונה, אז נוכל לקבל אפקט כאילו שבאמת יש לנו צלחת של טלסקופ שהוא בגודל של 10 מטרים מרובעים. בערך, אבל אפקטיבית מועיל באותה מידה, וזה מה שהם מציעים לעשות. הם מציעים לקחת אנטנה של טלסקופ רדיו, קיימת, ולהרכיב עליה כמה בשוליים שלה, כמה טלסקופים קטנים, מאוד זולים, שאפשר לקנות בחנות טלסקופים של אסטרונומים חובבים, ולחבר אותם באופן הזה שנוכל לעשות אינטרפרומטריה. בדרך כלל לא עושים את זה עם טלסקופים כאלה קטנים, בדרך כלל לא משתמשים באנטנה של טלסקופ רדיו כתשתית, כפלטפורמה לעשות את זה עליה, כלומר מדובר בהצעה מאוד מקורית, וספציפית היא מיועדת לחקור את ביטלג'וס, בגלל הסיטואציה המיוחדת עם ביטלג'וס, שהוא מאוד גדול ומאוד קרוב, כך שאנחנו יכולים לראות פרטים על פניו.
וואו.
נדיר עם כוכבים.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור שי צוקר, חוקר בחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה לך.
הנמלים רק הרוויחו מאובדן היכולת לעוף, כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי מדענים מיפן ומפריז. החוקרים בחנו מדוע נמלים פועלות כל כך חזקות, ואחרי צילומי רנטגן ובניית מודלים תלת מימדיים של פלג גופן האמצעי, הם איששו את הסברה שאובדן היכולת לעוף הביא לארגון מחדש של מבנה הגוף של הנמלים הפועלות ולהפיכתן לחזקות יותר. הדברים פורסמו בפרונטירס אין זולוג'י. אנחנו שמחים לומר שלום לאנטומולוג דוקטור יאל פריבמן, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. שלום.
שלום דודו.
אז יש נמלים, ככל שזכור לי מילדותי, שמסוגלות לעוף, אבל רובן לא.
נכון. האמת שהרבה אנשים, אני חושב, אולי בכלל לא יודעים שיש נמלים שעפות. אנחנו רגילים לראות את הנמלים שהולכות במטבח שלנו או בגינה, ולהן אין כנפיים. אלה הפועלות. אתה מתייחס בעצם למלכות שפעם בשנה יוצאות מלכות חדשות, המלכות בספרים הם מכונפים, והם יוצאים מהקן, מזדווגים, ואחרי מעוף הכנולות הזה בעצם הם כבר לא צריכים את הכנפיים.
המלכות... מה, אז רק למלכה יש יכולת לעוף וגם לזכרים?
המלכות בספרים עפים, ואז הם, בהרבה מינים הם מזדווגים ממש באוויר, תוך כדי מעוף הכנולות. ואחרי זה, אחרי שזה נגמר, זהו, בעצם כבר אין יותר צורך בתעופה אצל הנמלים. המלכות ממש מורידות את הכנפיים שלהם, וממשיכות את שארית חייהם בלי כנפיים. אז בעצם משמש אותם ליום אחד, וזהו. ובאמת, כמו שמדברים על המחקר הזה, אז בעצם כל באופן כללי, אפשר להגיד שהנמלים עברו, באבולוציה של הנמלים, הם עברו מאורח חיים של חרקים מעופפים, כי במקור הם התפתחו בעצם מצרעות שהן מעופפות, והפכו להיות חרקים שהולכים על הקרקע, ו-99% מהחיים שלהם הם לא עפים.
זאת אומרת, בהכרח הן עפו בעבר.
מבחינה אבולוציונית, המקור של הנמלים הוא מהצרעות. גם הנמלים וגם...
אני אוהב את זה שאתה נזהר, אתה מתנסח בזהירות כמעט משפטית, אבל אתה צודק שאתה מדייק, נכון?
תראה, בכל זאת, עברו איזה 100 מיליון שנה מאז. אז ב100 מיליון שנה האחרונות, הנמלים לא מעופפות, למעט הקטע הזה של מעוף הכנולות.
עכשיו, בוא, למד אותנו, איך זה יכול להיות שהמלכה כן שמרה לעצמה את היכולת לרוף? מה, יש להם גנים שרק קבועים אצל הנמל?
שאלה, כן, זה בדיוק אחד הכיוונים הכי מרתקים בתחום המחקר הזה של החרקים החברתיים, שזה נכון גם לנמלים וגם לחרקים חברתיים אחרים, כמו דבורת הדבש, היא מאוד מוכרת, דבורים, צרעות, טרמיטים. יש שם סיפור מאוד מעניין אצל כל החרקים האלה, שבעצם התפתחו צורות מאוד מאוד שונות. במקרה הזה של הפועלת בנמלה, אנחנו מדברים על נקבה, כן? כמו שהמלכה היא נקבה, וגם הפועלת נקבה, אבל היא מאוד מאוד שונה מהצורה האלטרנטיבית של הנקבה, שהיא הצורה שמתרבה. וזה מה שאנחנו לא מכירים מבעלי חיים אחרים, שיש זכר ונקבה, כמובן יש הבדלים בין זכר ונקבה, אז אנחנו מכירים, אבל כאן יש לנו גם הבדלים מאוד מאוד דרמטיים בין המלכות, שכמו שאמרנו, הן נולדות עם כנפיים, וגם באופן כללי הן מאוד מאוד שונות, הן נראות חיה לגמרי אחרת מהפועלת. מבנה הגוף שלהן שונה, מערכת הרבייה שלהן כמובן הרבה יותר מפותחת, ועוד כל מיני הבדלים, גם מבחינת הצורה וגם מבחינת ההתנהגות ואורח החיים שלהן, הן מאוד מאוד שונות. וזאת ההתמחות שהחרקים חברתיים עשו בעצם באבולוציה של החברתיות, התמחות לתתי קבוצות שונות שכל אחת עושה משהו אחר.
אבל בוא תסביר לי איך מלכה, איך נוצרת מלכה?
תראה, הן כולן נולדות באותה צורה, בוקרות מביצה שאימא שלהן מטילה, אבל בהתפתחות שלהן, מהביצה ועד לשלב של הבוגרת, יש איזשהו סוויץ' באמצע שחלק הולכות לכיוון של להתפתח לפועלות, הרוב הגדול כמובן, ובודדות רק בעונת הרביעה, בעונה המתאימה בשנה, מתפתחות למלכות. אז יש איזשהו סוויץ' גנטי כזה בהתפתחות, כמו שיש אצלנו התפתחות עוברית, שעובר מתחיל מביצית אחת, מתא בודד שמתחיל להתפתח לבן אדם, אז גם אצלנו יש איזשהו סוויץ' מאוד מאוד מוקדם בתהליך ההתפתחותי שלנו, שאנחנו קובע אם אנחנו נתפתח לזכר או לנקבה. אז אצל הנמלים, קודם כל יש את הבחירה אם נתפתח לזכר או נקבה, כן, אמרנו יש להם גם זכרים לנמלים, ואחרי שהחלטתי שאני מתפתחת לנקבה, אחרי זה אני צריכה לעשות עוד סוויץ' ולבחור אם אני הולכת לכיוון של פועלת או של מלכה. אז בעצם נוצרה כאן איזושהי מורכבות בתהליך ההתפתחות של הפרט מהביצה ועד ל...
עכשיו, אני חוזר למחקר עצמו, למה לאבד את היכולת לעוף? מדוע לא לשמר אותה ואיכשהו להתחזק?
זה, כן, זה באמת הם נוגעים כאן בנקודה מעניינת שלא הרבה... רוב המחקר בנמלים מתמקד בחברתיות. וכאן בעצם יש משהו שהוא לא נראה קשור, על פניו, לא נראה קשור לחברתיות. אם אני אהיה חיה מעופפת או לא מעופפת, כל מיני חרקים אחרים שהם גם לא מעופפים, לא הרבה הסתכלו על זה, אבל בעצם כן יש כאן קשר, וזה קשר מעניין בין החברתיות והתעופה. אוקיי, בעצם החרקים יכולים, בואו נמשל ניקח את הדבורים, הדבורים עפות כדי לאסוף מזון, נכון? הם עפות אל הפרחים, עפות את הצוף ואת ה... אבקנים של הצמחים, והן צריכות לעוף בשביל זה. הנמלים גם כן יוצאות ואוספות מזון, אבל הן עושות את זה בהליכה. אז הן איבדו כאן את יכולת התעופה שלהן, באבולוציה שלהן, וזה בעצם אפשר להן, זה מה שהם הסתכלו במחקר הזה, הסתכלו על המבנה של השרירים בתוך הגוף של הנמלה. טכנולוגיה מאוד מאוד מרשימה.
יש לנמלים שרירים?
לכל בעל חיים שצריך לזוז, צריך לצאת לו שרירים בצורה כזו או אחרת. לחרקים יש שלד חיצוני, להבדיל מאצלנו שלד פנימי, והשרירים הם לא כמו אצלנו שריר שהוא על העצם, אלא אצלם בעצם זה שרירים שהם בתוך השלד החיצוני הזה של החרקים.
וואו.
אז במחקר הזה הם הסתכלו על המבנה של השרירים של הנמלים בהשוואה לחרקים אחרים. כן, אמרנו שהנמלים התפתחו מהצרעות המעופפות, אז בעצם... ברגע שהם הפכו להיות חרקים לא מעופפים, איבדו את יכולת התעופה באבולוציה שלהם, אז השרירים שלהם יכלו לעבור כאילו תכנון מחדש, התארגנו בצורה שונה בתוך הגוף של הנמלה, וזה מה שמאפשר להם, כמו שהרבה בטח יודעים, שמעו שהנמלה היא מסוגלת להרים פי כמה ממשקל גופה, אז בזכות השינוי הזה בארגון של השרירים שלהם, קיבלנו את החיות הסופר חזקות האלה, שיכולות להיות הרבה יותר טובות בסחיבה של מסעות. וכאן אני מגיע בעצם לעניין של החברתיות, כי זה מה שנמלים עושות שחרקים אחרים לא עושים. אתה רואה את השיירה הארוכה הזאת של נמלים אצלך בחצר, או אולי גם אליך למטבח הן נכנסות, והן סוחבות הרבה מאוד מזון, הן צריכות לסחוב, הן צריכות לקחת מסעות כמה שיותר כבדים ולסחוב אותן חזרה לקן, וזה משהו שחרקים אחרים לא כל כך עושים, לא, בטח לא במידה כזאת. אז בעצם הם עברו אבולוציה כדי להתאים את עצמם לסחיבה של מסעות בצורה הכי, הכי טובה שאפשר, והאובדן של התעופה עזרה להם לפתח את יכולת הסחיבה שלהם. כבר לא צריך את השרירים של התעופה. זה בעצם מה שהם עושים במאמר הזה, במחקר שהתפרסם, מאוד יפה, הם משווים את המלכה והפועלת. כי זה אותו מין של אותה חיה, הנמלה הזאת. אגב, זה נמלים שאנחנו חוקרים אותם בארץ, נקראת הנווטת, הנמלה הנווטת. הנווטת השחורה, יש לנו אותה בארץ, היא מאוד מוכרת. אז הנווטת יש לה מלכה ופועלת, שהן מאותו, שתי נקבות מאותו מין, אבל הן מאוד מאוד שונות, כי לאחת יש כנפיים ולשנייה אין. ורואים שהחזה שלה, כל החלק המרכזי של הגוף של הנמלה, הוא מלא בשרירי תעופה אצל המלכה, ולעומת זאת אצל הפועלת אין את הכנפיים, אין, לא צריך שרירי תעופה, והשרירים שבעצם משמשים אותה להליכה לקרקע ולסחיבה של מסעות, הם יכלו להתפתח בצורה אחרת לחלוטין ולהשתמש בחלל הזה שכאילו התפנה בגלל שלא צריך כנפיים.
תמיד מדהים, גם יכול להיזכר כמובן איך התהליך הזה קורה, רמת המקריות וההתמיינות וכו', תהליך שהוא לא טריוויאלי, ובכל זאת הוא מגיע תמיד לתוצאה האופטימלית כנראה, או המספיק טובה
לבעל החיים. לא הייתי אומר אופטימלית, אבל כן, הוא מגיע לתוצאות מדהימות. האבולוציה יצרה דברים מדהימים ומרשימים מאוד באלגנטיות ובתחכום שלהם.
נשמע שאתה לא מרוצה מהאבולוציה, אין לנו מנגנון חלופי.
נכון, בינתיים, אתה יודע, עובדים על זה. אבל נכון להיום אני חושב שלא המצאנו משהו שיכול להתחרות באבולוציה מבחינת, תסתכל על כל מה שאנחנו רואים בעולם החי שלנו, צמחים, בעלי חיים, דברים מדהימים. ומה שעוד יותר מרשים מעיניי זה שכל זה יתפתח באבולוציה, כמו שאמרת, כתוצאה ממוטציות אקראיות.
כן, זה מדהים.
אבל כמובן, המוטציות הן לא סתם שינויים אקראיים שקורים וסתם קורה מה שיוצא, אלא יש את הברירה הטבעית שמכוון את התהליך. וכך אפשר באמת, כך אנחנו מקבלים את היצורים המופלאים האלה בסופו של דבר.
טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור יאל פריבמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. תודה לך.
תודה לכם, אני תמיד שמח.
ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק בהחלת חוק הפיקדון על בקבוקי פלסטיק גדולים. זה יקרה בעוד כשנה. שלום ליאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום.
שלום וברכה.
החלטה חשובה ומתבקשת.
מסתבר שכן, כן. אז ביום ראשון, ואחרי תקופה ארוכה מאוד ללא החלטה, הודיע השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל לבגץ, כי שהיא החליטה להרחיב את חוק הפיקדון לבקבוקי משקה גדולים העשויים מפלסטיק. עכשיו, למה בגץ? מכיוון שכבר כמה שנים שהעסק הזה לא מגיע להחלטה, ועמותת אדם טבע ודין, אחת מעמותות הסביבה הוותיקות ומובילות בישראל, הגישה עתירה לבגץ כדי להגיע להוביל את המשרד להגנת הסביבה להגיע להחלטה. השר הקודם להגנת הסביבה זאב אלקין העדיף לתת כנסות לחברות המשקאות שלא עמדו ביעדי איסוף הבקבוקים לפי החוק. אז תכלס, זה סיפור של חוק עם סיפור מאוד ארוך. אבל קודם כל, כדי שיהיה ברור, אנחנו חייבים להדגיש. מה שצריך לעשות זה לצמצם את הצריכה. בייחוד של מוצרים חד פעמיים, וכאן מונחת הבעיה העיקרית. כלומר, החוק הזה הוא רק ינסה לפתור את הדבר הזה, אבל הוא לא יעשה דבר אחר.
שמה, זה באמת לא הגיוני בישראל... שאנחנו צורכים גם את המים שלנו, את מי השתייה, בבקבוקים, מה שגם לא היה בעבר. זה באמת בלתי נתפס, זו הערה לחלוטין מוצדקת.
כיום מיוצרים בישראל, אתה יושב, נכון? 740 מיליון בקבוקים בשנה, גדולים. שזה פשוט המון, 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 המון. בקיצור, הדבר השני שצריך להגיד הוא שהחוק הזה, חוק הפיקדון, הוא בעצם חוק שמה שאנחנו קוראים חוק אחריות יצרן מורחבת. כמו חוק מחזור אלקטרוניקה וחוק האריזות שאנחנו מכירים שנכנס לפועל, לפועל. והחוק הוא בעצם מרחיב את האחריות של היצרנים למוצרים שמייצרים, גם מעבר לרגע שהם נקנים על ידי, על ידינו, על ידי הלקוחות.
מה קורה פרקטית במסגרת חוק הפיקדון? אני יכול לקבל בחזרה כסף עבור או תמורת בקבוק ריק?
בדיוק, בדיוק. אז חוק הפיקדון הזה הוא חוק בעצם מאוד ותיק. הוא עבר, הוא נקרא חוק הפיקדון מחלי משקה. הוא עבר ב-1999 ונכנס לתוקף ב-2001, והוא בעצם קבע שמחלי משקה ימכרו, בתוספת מחיר פיקדון, ושאתה מחזיר את המחל הריק, אתה מקבל את סכום הפיקדון. הסכום היה בהתחלה 25 אגורות, אחר כך הוא נסגר על 30 אגורות, וכך הוא עד היום. והמטרות שלו, ואני מצטט פה מהחוק, להצעת החוק שתי המטרות העיקריות. אחת, שיפור רמת הניקיון ברשות הרבים. אנחנו לא רוצים לראות את כל הבקבוקים האלה מתופפים בכל מקום. והשנייה, הקטנת כמות ההשפעה מופקת ונתמנת, והנהגת שיטה שתעודד ותמריץ ייצור ושימוש במחלי משקה ניתנים למחזור. כלומר, יש פה, כבר בשנת 99 היה פה איזושהי מטרה שמדברת על הגדלת המחזור. עכשיו, אפשר, ולדעתי גם היה רצוי לחוקק כבר אז, כבר ב-99, לפני 21 שנה, כן? כך זה יוצא, את חוק האריזות, בסך הכל בקבוק זו גם אריזה. החוק הזה כבר היה קיים בכמה מדינות בעולם. בגרמניה למשל יש חוק אריזות מ-1991. אבל לא, היה ויכוח על, על החקיקה הזאת, ובעצם חוק הפיקדון הוא חוק אריזות מצומצם, שצומצם עוד, וכבר בשנת 99 נקבע שהחוק לא יחול על בקבוקי משקה גדולים. כלומר, המקבוקים שאנחנו מכירים של 1.5 ליטר, 2 ליטר, וגם לא על מחלי חלב, גם אם הם מפלסטיק. ומדובר פה כאמור על כמות אדירה של בקבוקים שלא מגיעה להם מחזור, והחזרה נשארה וולונטרית.
איך הצליחו להוציא מהחוק את הבקבוקים האלה? מה היה הסבר לכך, מלבד אינטרסים?
ההסבר היה אינטרסים, אבל היה הרבה מאוד לחץ מיצרני הבקבוקים, והרעיון היה שאפשר לייצר החזרה וולונטרית, כמו שקורה בכל מיני מקומות בעולם ובישראל עד היום. וזה מה שאנחנו מכירים, המחזוריות, המחזוריות האלה שמפוזרות בכל רחבי הארץ, שם אתה מחזיר את הבקבוקים,
והרבה
אנשים שצים עם זה פעולה. עכשיו, כחלק מהחוק, ועל חשבון הפיקדון הזה, הוקם תאגיד המחזור אלה, שקיים כמובן עד היום, שאוסף את הבקבוקים. שאלת מה בעצם המהלך, הוא אוסף את הבקבוקים שחייבים בפיקדון ומעביר אותם למחזור, ומחויב בתנאים מסוימים. יש לו מסעיות, מרכזי איסוף, וככה זה עובד עד היום. החוק קבע שאם יצרני ויובני המשקאות, אלה שמוכרים את הבקבוקים, לא יעמדו ביעדי איסוף של יותר מ-55% מהבקבוקים, יוטל חוק הפיקדון גם על בקבוקי משקה גדולים. עכשיו זה הגיע כבר, ודיברנו על זה אפילו בפינה, זה היה אמנם לפני שנתיים, אבל השר להגנת הסביבה זאב אלקין החליט, הוא בעצם הוא חויב על ידי בגץ, כמו שקרה עכשיו, להכריע אם החוק יורחב, והוא החליט לקנוס את חברות המשקאות ב-48 מיליון שח, בגלל שהם לא עמדו בסף, במקום להרחיב את החוק. ו... אני לא יודע אם זה יפתיע אותך, אבל למרבה הצער, החברות לא שילמו את הכנס עד היום, וגררו את המשרד להגנת הסביבה לבית משפט. עכשיו, ראיינתי את אחד ממובילי העתירה לבגץ, את עמיעד לפידות, ראש תחום, פסולת ורכז קיימות באדם טבע ודין, שהגישה את הבגץ. אז כאמור, היום מיוצרים 740 מיליון בקבוקים גדולים בישראל, מהם על פי ניתוח שעשו באדם טבע ודין, בהחסרה, וזה לפי נתונים של תאגיד אלה, ומהם מפה הם החסירו את הבקבוקים האחרים, הטענה שלהם שנאספים רק 22% מהבקבוקים הגדולים בישראל. בקבוקים קטנים, דרך אגב, אני מקווה שלא קמת מאז, 1.2 מיליארד בקבוקים בשנה בישראל, מהם דווקא נאספים 80% כי יש עליהם פיקדון של 30 אגורות. היום מוצבים ברחבי הארץ כ-23,000 מחזוריות, מחזורית מלאה מכילה בערך כ-900 בקבוקים, וכנראה שמה שיקרה עכשיו ייכנסו מכונות אוטומטיות שיצטרכו להיכנס, והן יודעות לקבל פי 4 בקבוקים. כלומר, יש צורך בכמה אלפי מכונות, שיפנו כמה עשרות דונמים, יקרה ערך של שטחים בערים ורשויות מקומיות, וכנראה שיכנסו הרבה בתי ספר, גמחים, גנים, וכנראה שיתווספו 3,000 מקומות עבודה למשק. אנשים שפשוט יאספו את הבקבוקים האלה, יש המון המון יוזמות שיכנסו פה, וכמובן מה שבהחלט צריך לעשות זה לראות שזה לא מתמסמס, וזה לא משתנה, וזה הופך להיות חוק.
כי בכל זאת יש פה שנה קדימה, מי יודע מה יקרה בשנה הזו?
יש פה שנה קדימה, והמאומות התחילו כבר עכשיו, השרה גמליאל כבר הותקפה על ידי, מילולית כמובן, כן? על ידי חברות המשקעות.
נכון, הם טוענים שזה ייקר את הבקבוקים וכולי, אבל ודאי שזה
ייקר את הבקבוקים. זה לא מייקר את הבקבוקים. הבקבוק הוא מתייקר ב-30 אגורות, ואת ה-30 אגורות האלה אפשר לקבל בחזרה, הם מחזירים את הבקבוק. כמובן שאם אתה מתעצל להחזיר את הבקבוק, מישהו אחר שכנראה הכסף הזה יותר חשוב לו יחזיר אותם, ויכול להיות שזה אפילו יכול לגשר על הבדלי מעמדות, וכמובן לספק עבודה לאנשים שבימים האלה זה פשוט משהו שהוא צריך לקרות גם פה, גם בעניין הזה. טוב, אנחנו חייבים לדרוש את זה, שזה באמת ייושם, וזה העניין העיקרי.
מעניין מאוד, יש לנו שנה להמתין, ושנה כאן באזור.
נעקוב, כמו שאומרים, ונראה מה קורה עם הדבר הזה. יש פה הזדמנות גדולה להתחיל ולהזיז את הדברים, ולא למסמס את העניין הזה, ולהחזיר את החומרים האלה לתעשייה, שמהם אפשר לייצר הרבה מאוד מוצרים חדשים, במקום להטמין אותם ולבזבז הרבה כסף על טיפול בהם.
טוב, תודה לך, יאיר אנגל, מעצב, מנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת הביולוגיה נעסוק בגחליליות ובשאלה איך גחליליות מסנחרנות את היבובים שלהן. שלום לאישה שמאירה את תוכניתנו באור יקרות של ידע, משל הייתה גחלילית, ורד שפירה, ביולוגית ממכון דוידסון, שלום.
שלום, שלום.
אבל האור שלך הוא רציף כמובן, בניגוד ליבובים שלהן, הן מסנחרנות את היבובים, כן?
אז יש, קודם כל יש מלא גחליליות, יש גחליליות הן חיפושיות. הם חרקים, ויש משהו כמו 2,000 מינים של גחליליות. עכשיו, חלקם גם מהירות, חלקם לא, יש המון המון מינים, ויש גם מינים של גחליליות שמסנחרנות את היבוב. עכשיו, הגחליליות הן אמרנו חיפושיות קטנטנות, בין 0.5 סנטימטר ל-2.5 סנטימטר, ואצל חלק מהמינים יש איבר שהוא איבר הערה, שנמצא בקצה של הבטן שלהם, ובאיבר הזה מתרחשת תגובה כימית, בין שני חומרים, לוציפרין שהוא חומר הערה, ולוציפרז שהוא אנזים שמפרק אותו בנוכחות של חמצן, ונוצרת שם תגובה של אור, וזו תגובה קודם כל היא לא תגובה של הערה חמה, זו תגובה שהיא קרה, כך שהיא לא יוצרת נזק לגוף שזה מתרחש בה, וההערה הזאת נעשית בצבע צהוב ירקרק. עכשיו, אצל גחליליות יש גם שליטה מלאה על ההערה, אז כמו שאמרת, זה מהבהב, כלומר אני יכול להדליק, ולקבות את הפנס הזה שבקצה הבטן, וזה מאפשר להם להעביר מסרים, קצת כמו היבוב של קוד מורס נגיד. אז ההערה הזאת מתקיימת גם בזכרים וגם בנקבות, ויש להיבוב הזה תפקיד שהוא תפקיד כפול אצל גחליליות. מצד אחד מדובר באיזושהי הזהרה לטורפים, שאומרת, אני יכול, אני יודע שאתה יכול לראות אותי, אבל, ואני יודע שאתה רואה שאני כאן, אבל לא כדאי לך להתעסק איתי, כי החומר הזה שגורם להערה, הוא גם חומר שהוא מריר מאוד. אז זה איזושהי אות הזרה נגד טורפים. ומצד שני, זה איזשהו מסר בנבחרים לנקבות, בתהליך החיזור. כי הנקבה, שהיא לרוב חסרת כנפיים, שולחת איבוב שאומר, אני כאן, והזכרים עונים לה באיזשהו איבוב שאומרים, ראיתי אותך, ואז הנקבה עונה בתגובה, והם מסוגלים להיפגש בתקופת החיזור. וכמו שאמרנו, יש המון המון מינים, אז לכל מין של גחליליות יש את ההיבוב שלו, וזה יכול להיות היבוב בצבע שונה, או משך היבוב שונה, או תדירות שונה של היבוב, הוא אפילו השעה האופיינית ביום שבה נעשה ההיזוז הזה, כי בתהליך החיזור, אם יש לנו כל מיני מינים של גחליליות ביער, אז המינים לא יכולים להתרבות ביניהם, אז צריך איזושהי הפרדה במסר שמועבר בין המינים. ובחלק מהמינים, במספר מינים, יש תופעה באמת של סינכרון. כלומר, כל הפרטים בני אותו המין עכשיו מעבהבים בבת אחת, ויוצרים מסר שאפשר להגיד שהוא מסר יותר ברור. ואם נחשוב מה היתרון של תופעה כזו של סינכרון, אז זה מאפשר גם לזכרים ולנקבות למצוא אחד את השני יותר בקלות, כי כמו שאמרנו, המסר הוא יותר ברור, ויש הפרדה יותר ברורה בין המינים. אבל גם אפשר לחשוב אולי שזה יוצר איזושהי הסחה מפני טורפים. כי אם יצרת עכשיו הבהור מסונכרן, אז זה קצת כמו איזושהי הגנה במספרים, בגלל שלטורף קשה להתמקד על פרט אחד, ואז חלוקת הקשב של הטורף קצת מתפזרת, והוא לא יכול להתמקד. יש כאן הגנה כמו למשל בעדר של זברות.
זהו, בדיוק רציתי לתת את דוגמת הזרבות, אבל הקדמת אותי. אוקיי.
אז במשך הרבה זמן ניסו לחקור את התופעה הזאת של סינכרון של גחליליות, וחשבו בהתחלה שזה אולי איזשהו צירוף מקרים. כלומר, אולי במקרה אנחנו רואים תופעה כזאת של הבהור. חשבו שאולי מדובר, יש מחקר שמדבר מתחילת המאה הקודמת על זה שמדובר באשליה אופטית, שאנחנו רואים הבהור כי אנחנו רוצים לראות אותו. אבל בהמשך, מחקרים נוספים הראו שבאמת יש כאן איזשהו סינכרון אמיתי, ואפילו יצא לפני מספר שנים מודל מתמטי שהראה איך תופעה כזאת של סינכרון יכולה להתפתח עם הזמן. ולאחרונה, קבוצה בקולורדו עשתה מחקר ובדקה האם הסינכרון הוא תופעה שהיא תופעה חברתית, כלומר, אני רואה שהחברים שלי מסנכרנים אז אני גם מסנכרן, או שאולי מדובר באיזשהו קצב פנימי, איזשהו שעון ביולוגי פנימי של הגחליליות שגורם להם להסתנכרן. ומה שהקבוצה הזאת עשתה, קבוצה של חוקרים בקולורדו, הם יצאו לשטח, הם עשו את המחקר בטנסי, ביער שיש בו את אותו מין של גחלילית שיוצר תופעה של סינכרון, והם הציבו מצלמות שטח של 360 מעלות, מצלמות שמצלמות באמת בהרבה מאוד, יש להם מפתח של זווית מאוד רחבה, והם צילמו את התחלת ההערה המסונכרן של הגחליליות בכל ערב, וניסו באמת להבין אם מדובר במשהו פנימי או במשהו התנהגותי. ודבר נוסף שהם עשו כדי לבדוק את זה, הם שמו אוהל בשטח, אוהל שהוא אטום לתאורה מבחוץ, ובכל פעם הם הכניסו מספר שונה של פרטים פנימה, שהם עדיין נמצאים בשטח, אבל הם מופרדים מבחינת הראייה את הפרטים האחרים שנמצאים ביער. והם ראו כאן שקודם כל, שכשמפרידים פרט בודד ומכניסים אותו לתוך אוהל כזה, הוא מאבד לגמרי את הקצב, הוא אפילו לא מסונכרן עם עצמו. הוא עושה ככה איזשהו מקצב שמנסה לעשות איזשהו קצב הגיוני, אבל הוא לא כל כך מצליח. ושככל שמתחילים להוסיף עוד ועוד פרטים, הקצב הזה מתחיל להתאזן, וברגע שיש 20 פרטים ומעלה, מתחילים לראות ממש תופעה כמו שיש בשטח החיצוני, איזשהו מקצב. כלומר, ההבהוב הזה הוא לא קצב פנימי, איזשהו שעון ביולוגי של גחליליות, אלא ממש תופעה התנהגותית, כשכל פרט מחכה את השכנים שלו, עוקב אחרי מה שהם עושים, קצת כמו נגיד התנהגות של נחיל של זרזירים או נחיל של חגבים. קצת כמו באצטדיון ספורט נגיד, שאתה רואה מה השכנים שלך עושים ואתה עושה איזשהו גל.
וואו. יש טעם אבל לעסוק בגחליליות? כי אני מבין שבשל בעיית זיהום האור זה שיעור היסטוריה.
אז באמת בעשורים האחרונים אנחנו רואים התמעטות במספר מיני החרקים בכלל בעולם, אבל בעיקר במספר הגחליליות, ואני אומרת, רואים, כי את הגחליליות אנחנו רואים. ואני עוד זוכרת גחליליות בתור ילדה שנמצאות ליד הבית, אבל בשנים האחרונות אנחנו כמעט לא רואים גחליליות. בישראל אגב חיים 8 מינים של גחליליות, והן באמת הולכות ומתנועתות בשנים האחרונות, בגלל זיהום אור, בגלל עיבוד שטחי מחייה, בגלל שימוש בחומרי הדברה, מגוון מאוד מאוד רחב של סיבות. אבל יש בארץ דווקא פרויקט מאוד מאוד יפה שמנסה ללמוד על תנאי המחיה ועל על הימצאות של גחליליות בכלל. זה פרויקט יש של בית ספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, יחד עם מוזיאון שטיינהרט והחברה להגנת הטבע, ויש פרויקט שנקרא ראיתי גחלילית. כלומר, אם מישהו רואה זחל של גחלילית, או שהוא רואה פרט בוגר, הוא יכול להיכנס לעמוד הזה באינטרנט, ולדווח על זה שהוא ראה גחלילית, וחוקרים אוספים את המידע הזה, מנסים ללמוד על בתי הגידול ועל תנאי המחייה של הגחליליות, כדי באמת לנסות לשמר אותן ולשמור עליהן, כדי שגם הדורות הבאים יזכו לראות את אותם חרקים קטנים שמאירים שהם באמת קסומים.
וואו, כן, לגמרי קסום. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, תודה.
תודה לכם.
ובמסגרת הפינה שלושה שאוכלים נעסוק באוכל ובנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים תרבותיים והיסטוריים של אוכל למכללה האקדמית כנרת. שלום.
שלום, שלום דודו.
למד אותנו על הקשר הזה בין אוכל לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. כמובן שצריך להסביר את הקשר הזה.
כן, נכון, אני גם לא אגיד בשמחה, כי הוא קשר עצור, אבל אני רק אמסגר את כל הפינה הזאת שקראתי לה פעם קילוגרמים של כאב, שהיא מוקדשת לזכרה של סטודנטית שלנו, שממש נפטרה לפני כשבועיים, והיא רק אחרי מותה למדתי שהייתה נפגעת תקיפה מינית. אז ברשותך אני אתחיל, ואני אומר שאכילה היא פעולה שהיא הכרחית לקיום שלנו, אבל ברור לחלוטין שהיא לא רק צורך ביולוגי של הספקת האנרגיה לגוף. אנחנו לא תמיד אוכלים כי אנחנו רעבים, אנחנו לא תמיד מפסיקים לאכול כי אנחנו שבעים. יש קשר מאוד מאוד ברור בין עקה נפשית לבין שינויים בהרגלי אכילה. מהפחתה קיצונית בכמות המזון שנאכלת ועד עיסוק מאוד מאוד אובססיבי במזון ועלייה קיצונית במשקל. וכל התופעות האלה שיושבות על מנעד מאוד מאוד רחב, מקוטלגות היום לארבע קבוצות עיקריות במדריך של האבחון הפסיכיאטרי האמריקאי, מה שמקובל בספרות ה-DSM. האנורקסיה נברוזה והבולימיה שרובנו מכירים. ההפרעות האלה תופענה בעיקר, אבל לא רק, אצל נערות ונשים צעירות, והסבירות עולה באחוזים ניכרים כשזה נפגעות תקיפה מינית. נשים שעברו התעללות מינית בילדות הן הרבה יותר חשופות ופגיעות להפרעות פסיכיאטריות, הן חוות אותן בעוצמות הרבה יותר גבוהות מנשים ללא היסטוריה כזאת, ולענייננו יש עלייה משמעותית בפתולוגיות השונות בקרב הציבור הזה בקשר להפרעות אכילה. מחקר שעשו חוקרים בהרווארד עם מעל 57,000 מטופלות, בחן את הקשר הזה בין התעללות מינית לפתולוגיות שקשורות באוכל ואכילה. התוצאות היו מובהקות ולא פחות ממדהימות. קורבנות תקיפה מינית נמצאות בסיכון של יותר מ-90% מהאוכלוסייה להתמכר למזון. והמסקנה הייתה ברורה. הקורבנות של תקיפה מינית הן קבוצת אוכלוסייה שמזוהה בצורה מובהקת. עם התמכרות למזון, עם בעיות אכילה, הן מדווחות על תחושה מתמשכת של חוסר אונים, האוכל מאפשר שימור של אשליית השליטה בגוף, כי זה מה שהכי חסר להם. ואיך אנחנו משיגים את השליטה? אז אפשר להשיג את זה דרך הרעבה, ואפילו עד הרעבה למוות, כדי לקנות מחדש את השליטה בחיים שלהם. אבל לפעמים נמצא גם את התפיסה ההפוכה של ההבסת הגוף, של אכילה יתרה. אבל זה מאותם סיבות בדיוק, זה הרצון לפצות על חוסר האונים, על התחושה הזאת שאני לא שולטת בגוף שלי, ואצל חלקן הן מדווחות שהן הופכות אותו בכוונה לחסר אטרקטיביות, כדי להיות פחות אטרקטיביים לטורפים עתידיים. וככה וואו. מתארת את זה בחדות, בגילוי לב מצמרר, באומץ, מעורר השראה, ענבר פרסטר, שהלכה לעולמה ב-5 לאוקטובר 2020, הייתה בת 26 בלבד. השורות שאני אקרא עכשיו הן מתוך העדות שלה, בתוך אתר שנקרא אחת מתוך אחת, שאפשר לקורבנות תקיפה מינית לבטא באופן חופשי את מה שהם עברו. ותראה מה היא כותבת. אני מפרסמת את זה במטרה להעלות את המודעות לפדופיליה בקרב לילדים ונוער. הגיע הזמן לא להתבייש ולהרגיש שאני עשיתי משהו רע בחיים שלי. היה לי שכן פדופיל שהחליט שילדה בת 10 היא אובייקט מיני שגורם לגירוי המיני שלו. אז הוא החליט לנצל את התמימות שלי ואת עצם העובדה שאני חברה של החבר שלו, מה שאפשר לו קרבה אליי, כוח ושליטה על החיים שלי. חשוב לי לציין שבאתי מבית שהיה בו הכל, חום ואהבה אינסופיים ולא חסר לי דבר. אבל הנפש לא יכלה להכיל את מה שהיא עברה. הגעתי למצבים שהייתי מקיאה, מאבד את ההכרה, מנותקת שעות, בוהה בקיר, במהלך היום פלשבקים שלא נותנים מנוחה ודיכאונות שמתלווים לכך עם אכילה כפייתית שנגרמת מהפגיעה ומובילה להשמנה חריפה. והמחשבות שמקוננות בי לסיים את הכאב שאני חווה במוות, הן נותנות לי תחושת סיפוק קטנה. חוסר השליטה בחיים שלי, שהכל דפוק אצלי, והתקופות של לשתות אלכוהול כדי לשכוח מהכאב, הכדורים שנאלצתי לקחת שנים על גבי שנים, שגרמו לתופעות לוואי שמנעו ממני את רגשות החיים. עכשיו, אחת התופעות הבולטות שמתלווה לפגיעה מינית, זה מה שכבר אמרתי, הרצון לשלוט בגוף. ולפעמים הוא דרך אכילה יתרה. חלק מזה, משום שהנערה הנפגעת רואה את עצמה רק כאובייקט מיני, והיא פועלת כדי לנטרל את התחושה הזאת, זה יהפוך להיות פחות אטרקטיבית. לפעמים האכילה הזאת מאפשרת לנפגעות למלא את אותה תחושה של רקנות פנימית. וככה היא מתארת את זאת עם בר בפוסט שהוא, אני בכוונה אומר, הוא אופטימי למדי, ותכף אני אסביר גם למה, פוסט שהיא מעלה לפייסבוק לא מזמן, ביוני 2020, והיא כותבת, לא כולם מכירים באמת את סיפור חיי, הרוב אפילו לא יודעים כמה לא רציתי לחיות בעולם הזה. אוכל בחיי היה מקור לנחמה, הגנה במטרה להגן על עצמי. מצאתי באוכל מפלט מטראומת ילדות, שהובילה אותי בסופו של דבר לשקול 152 קילו. לא יכולתי להכיל את הטראומה, המשקל, ההשפלות ואת החיים, וניסיתי לשים קץ לחיי. עכשיו, למה אני קורא לפוסט הזה אופטימי? כי במהלך הפוסט הזה היא מספרת איך היא התעוררה בבית החולים, ופשוט בחרה בחיים. ובמסע מדהים, היא שיקמה את החיים שלה. היא שינתה אורחות חיים, היא דאגה לתזונה בריאה, לפעילות גופנית, ומבחינתה הדבר שהיה עשי, היה שהיא הצטרפה למסלול לימודים אקדמי. וככה אני פגשתי אותה. ענבר הייתה אצלי סטודנטית בשנה א' במחלקה ללימוד ארץ ישראל, במכללה אקדמית כנרת. אני זוכר את ההתעקשות שלה. תמיד לשבת בקדמת הבמה, תמיד היו שאלות, תמיד רצון ללמוד, ומוכנות לעבוד קשה. עכשיו, ענבר הייתה אפילפטית, ותמיד בסיכון לחיים שלה, ולמרות זאת היא התעקשה להצטרף לסיור לימודי שהמחלקה קיימה לרומא, ממש בתחילת הקורונה, לפניה קצת. במהלך הקיץ אפילו התכתבנו מספר פעמים, ופעם אחת הייתה קשורה לאוכל, ורק היום אני מבין כמה זה היה מיוחד מה שהיא כתבה לי. היא ביקשה שאני אשלח לה מתכונים של מאכלים, אני הכנתי מאכלים לחברים שלה שהיו בבידוד. אז אני ככה בציניות כותב לה שזה הרבה מאוד עבודה, והיא עונה לי, עבדתי במסעדות, אני מאוד אוהבת לבשל ואני לא מפחדת מעבודה קשה. עכשיו, הדבר המדהים, שהמיל האחרון בינינו היה יומיים לפני שהיא נפטרה, היא ביקשה ממני אישור לכתוב עבודה על נושא מסוים בקורס שהיא עוד לא כתבה על אותה עבודה. ואז נתבשרנו על מותה, ורק לאחר מותה נתוודעתי למצוקות האלה שהיא חוותה, למסע המדהים שהיא עברה, ובעיקר לעוצמה שהייתה לה. והסיפור האישי של ענבר מבהיר שמעל כל הנתונים המובהקים, הסטטיסטיים, בין התעללות מינית בילדות להפרעות אכילה, כל אחת ואחת מהם היא, כמו שאנחנו אומרים, ולא בקלישה, היא עולם ומלואו. ויש צורך דוחק להבין יותר, להתוודע למורכבות, לקשיים האלה שאנשים עוברות, ולעשות סינרגיה טובה יותר בין התחומי ידע השונים, כדי שנצליח לטפל בהפרעות אכילה האלה בקרב הקורבנות.
השאלה היא שאלת הטיפול, אם מבינים את הקשר, וזה באמת מאפיין הרבה מאוד מקרים, השאלה באמת אם יש טיפולים שעושים את האחת ועוד אחת האלה, וכן מצליחים
להחלץ. יש היום יותר ויותר מודעות בארץ לדברים האלה, יש היום שתי יחידות לטיפול בהפרעות אכילה, אחת בבית החולים בצפת ואחת בתל השומר, הקימו כפר לנערות, שנקרא הכפר רות, שיושב היום באפולה, שבו נערות מטופלות, וגם על ידי תזונאיות, גם על ידי פסיכיאטרים, גם בטיפול פסיכולוגי, גם בעבודה. זאת אומרת, זה בהחלט משהו שמתעורר בארץ, וההבנה אליו מאוד מאוד גדולה. ובדיוק על הדברים האלה, ממש בתום השידור היום, יתחיל יום עיון באוניברסיטה העברית, באופן שאני קורא לו כמעט מיסטי, שיעסוק בקורבנות פגיעה מינית להפרעות אכילה. ואני חושב שאולי זאת הנצחה הכי יפה למה שענבר הייתה.
טוב, תודה לך פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת, תודה לך.
דודו, אני מודה לך, שבוע טוב.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. האורך שלנו הוא חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגו שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקית. בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שימרו על עצמכם, שימרו על מרחק, רעטו מסכות, ואנחנו יהיה פה מחר עם תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.